שלום לכם, אנחנו כאן באיפכא מסתברא, הפודקאסט המשפטי של אבישי גרינצייג מבית אולין. פה אנחנו נדבר על, בדרך כלל מדברים עם משפטנים, עם דוקטורים ושופטים. הפעם הבאנו שני משפיעני רשת, פרופסור ליבלך ושר סליחה, דודו אופנהיים. ידברו עם אבישי גרינצייג.
אבישי גרינצייג עם איפכא מסתברא, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום, אנחנו בפרק מספר 17 של הפודקאסט איפכא מסתברא. מי היה מאמין שנגיע לפרק 17, שזה אפילו יותר מפרק 16. אבל איתנו נמצאים שני אורחים מיוחדים מאוד. פרופסור ליבלך, מה שלומך?
שלומי מצוין, תודה רבה לפרופסורה.
בכבוד, בכבוד. אני מקווה שהיה נחמד, אני מלאך בשלומך. ואיתנו גם נמצא דודו אופנהיים.
דוקטור, מה קרה?
מומחה למשפט חוקתי ופלילי ומנהלי.
בטוויטר.
בטוויטר ובכל האוניברסיטאות בארץ.
יפה מאוד. טוב, אז אנחנו, הפרק הזה, אנחנו עשינו שינוי, מתיחת פנים. החלטנו שענייני משפט לא יישארו רק באקדמיה, אנחנו נשמע גם את הציבור. את הציבור שגם מחכב בטוויטר, כדי לדבר על העניינים המשפטיים המתרגשים עלינו.
קיצר, החלטת להוריד את הרמה של, של השיח, ולהביא אותה.
כן, ככה, כן. צריך לעשות את זה כדי להביא יותר קהלים, אין מה
כן,
לעשות.
כן, כן. אנחנו המס מדיה, כן, כן.
כן, כן, החלטתי להוריד את הרמה, ולכן בחרתי. התלבטתי הרבה איך אני אצליח להוריד.
והגעת הכי טוב.
הבאת פרופסור ורק דוקטור.
כן. נכון. אז בשעה טובה... מה שלומכם אבל?
נפלא, מעולה.
טוב, אז בכל זאת, לא כולם מכירים את ליבלך ואת דודו אופנהיים. אז נתחיל איתך, דודו, מה? תהיה לנו פה איזה קורות חיים זריזים?
קורות חיים. אני בחור עובד במחשבים, בעל חשבון טוויטר, 18,000 עוקבים, מאוד מקורב לעניין, מאוד מתעניין בענייני משפט, ענייני פוליטיקה, אקטואליה, כמו חצי מדיירי הטוויטר.
כן.
בעל דעות על כל נושא כמעט ב... שעובר במדינה הזאת, ויש לי גם דעות מוצקות מאוד גם על העניין של המשפטי, וגם על העניין של המחאה, ומה שקורה במדינה, וזה
בכל. אז אנחנו תכף נשמע, אפשר להגיד אותך ימני ליברלי, משהו כזה.
כן.
טוב, לי, מה, איך את מגדירה את עצמך? מה, תני קצת קורות חיים?
אני לי מלאך, אני באמת מגיעה מעולם הפרסום. אני עובדת בעולם הפרסום כבר יותר מדי שנים. גם אני נמצאת בטוויטר, כי אני אוהבת לריב, סתם. אבל כן, אני באמת אוהבת את כל העולם הזה של שיח האקטואלי, סלש פוליטי, סלש כדורגל, דיברנו על זה גם, שזה גם אחד הפידים המעניינים. אני גם מגדירה את עצמי בעולם הימני-ליברלי, נקרא לזה ככה. ואחד הדברים שמאוד מאוד מאוד דיברנו על זה אפילו קצת לפני הפרק, כי איחרת לנו, ולא משנה, זה באמת העניין הזה של השיח המגוון מאוד בטוויטר, ואיך אתה יכול למצוא את המקום שלך שם, גם אם לפעמים קשה לך למצוא את זה מחוץ לטוויטר.
מעניין.
זה אמירה של פרופסור, אתה מבין?
כן.
זה איזה אומקים היא נכנסה.
שומעים פה את דודו? כן, מוזר, כי אני לא שומע. טוב, בסדר, לא נורא.
אתה לא שומע.
לא, אני שומע, הכל בסדר. מצוין. בדרך כלל דווקא אני מקבל תחושה שיש פער מטורף.
יש פער.
בין הטוויטר לבין המציאות, גם במובן שבטוויטר נראה כאילו שאנחנו כפסע ממלחמת אחים.
הטוויטר, אני חושב, פשוט לוקח כל תופעה, כל מה שקורה, ופשוט מקצין אותה, לא ל-11, ל-110. אבל הכל קיים. הכל קיים, ולפעמים גם דברים מהטוויטר זולגים החוצה. אתה רואה את זה קורה הרבה פעמים.
זה ברור, כי זה נובע מכך שנבחרי הציבור שלנו נמצאים בטוויטר.
נבחרי ציבור, עיתונאים, כל האנשים הכי משפיעים במדינה נמצאים שם.
תגידו לי, באיזה שלב אני מתחילה לחפור גם על העולם של הסושיאל, בסדר?
קדימה, נו.
העניין הזה של השיח הזה, שמרגיש לנו תמיד כהרבה יותר אגרסיבי, חזק, אמתני כזה, אמרת מלחמת אחים, זה אחד המאפיינים הכי גדולים שבכלל הסושיאל מדיה. זאת אומרת, זה לא מיוחד לטוויטר. פשוט אנשים מרשים לעצמם...
גם לא מיוחד לישראל, זה בכל מקום.
לגמרי, אנשים מרשים לעצמם להקצין את הדעות ואת מי שהם, גם הפרסונות, כשהם לא עומדים מול אנשים. ואז אין לך שום מחסום שעוצר אותך...
יש לי דלאפ על זה קצת.
אופה.
את לא טועה, אבל יכול
זה
להיות...
זה לא צריך להמשיך, טוב.
אבל יכול להיות שזה גם חלק מהעניין, שהרשתות החברתיות בעצם נתנו פה לכולם. זאת אומרת, עד עכשיו התקשורת, ברוב העולם, דיברה בכל אחד, לכן אתה מסתכל, אתה, איך אתה יודע מה זה הלך רוח ציבורי? אתה פותח טלוויזיה, אתה רואה מה מדברים עיתונאים, אז אתה אומר, אוקיי, הלך הציר רוח הציבורי במקום X. עכשיו פתאום שיש לכל אחד פה, ואנשים שעד עכשיו לא, היה, לא יכלו להגיד את הדברות שלהם בטלוויזיה, או אמרו רק מעט. פתאום זה, תמיד יש תחושה של ויכוח, תמיד יש תחושה
לא,
של...
לא רק זה, אני אומר. יש
לא, אני אומר, היא גם צודקת יש... לגבי ההקצנה יש... של רשתות חברתיות, אבל עקרוני...
שזה מה שאתה אומר עכשיו, אתה גם לא טועה, אני, חושב, אני מסכימה איתך לגמרי שזה נתן פתח.
כולם יסכימו
לא,
פה?
לא, אנחנו, חכה, אנחנו תכף נגיע לרפורמה. אני רק אגיד רק משהו אחד, שאני מסכימה איתך שזה נתן פה, אבל זה בדיוק מה שקורה... כשההתחלה הייתה כאילו, אוקיי, יש פה לכולם לדבר, ולאט, לאט, זה קצין, וקצין, וקצין. וזה לדעתי תהליך טבעי דרך אגב, שקוראים בני אנוש, כאילו, בלי קשר גם לטוויטר או לסושיאל, ובסוף זה כן הקצין.
זה קצת יצא בביקוש, אתה רוצה להיות הכי בולט, איך אתה נהיה הכי בולט, אתה הכי קיצוני, אתה הכי זה.
יש בעבר כל מיני אנשים שלכל היותר, היית רואה את ההגיגים שלהם, אני כל הזמן, הביטוי שלי הוא בדלת ה... בצד ה... אחורי או הפנימי של השירותים בתחנה המרכזית, את כל הכללות והגידופים שלהם, פתאום זה הופך להיות נכון. בטוויטר למאות אלפי אנשים, ואנשים הללו גם צוברים עוקבים.
אז זהו, האנשים
מיני, האלה... סליחה לביטוי...
רגע, אבל זה לא התחיל שם, זה התחיל בטוקבקים. זה בכלל התחיל, כי אם אתם זוכרים, פעם היה את כל הסיפור הזה כן. של בלוגים, בסדר? שמישהו קצת פנת אינטרנט.
עד היום טוקבקים בכתבות זה...
נכון, אז זה התחיל בטוקבקים, שבטוקבקים הייתה כאילו... אלוהים ישמור מה היה קורה שם. ופשוט הדבר הזה על השלב, כמו שאני אומרת, זה פשוט הקצין והקצין והקצין, ואז הפך להיות גם שיח שהוא מאוד מאוד, היום כבר אנשים לא מתביישים לשים תמונה שלהם ואת השם שלהם, שהם מקללים כאילו דברים...
כן, תמונה יחד עם הבן או
עם הילדים, כן.
אני ההמלצה הראשונה שהמלצתי לעצמי ויישמתי, מאז שנעשיתי עיתונאי, לא לקרוא טוקבקים בשום מצב. זאת אומרת, זה עוד היה... כן. כי אתה רואה מה כותבים עליך, אתה אומר, שמה, די שלא. אוקיי, אנחנו...
אני צריך לפרוש ולהתאבד.
מה אתה אומר?
אני צריך לפרוש ולהתאבד.
כן. אנחנו נתחיל ישר לדבר על ענייני הרפורמה?
יאללה, משהו קליל, נתחיל משהו קליל.
נתחיל משהו קליל, כן. יריב לוין, לי. אוהד כמוך של הפועל תל אביב.
זהו, זה בעיה. קודם כל זה מראה שיש לו קבלת החלטות נוראית. זה סימן הראשון לדעתי, שיש בעיה עם הבן אדם הזה, אוהד הפועל תל אביב. אוקיי? יש פה איזושהי בעיה בתהליך קבלת ההחלטות שלו, אוקיי? אני חושבת שגם... אני אגיד ככה, בסדר, אם אתה כבר... אנחנו מתחילים, אז אני אצלול פנימה. אני חושבת שהבעיה המרכזית עם כל הסיפור הזה של יריב לוין, זה לאו דווקא ברפורמה, אוקיי? אני חושבת שאני בדעה שלי, ולאורך כל הזמן, אני גם אומרת את זה כל הזמן, אין משהו במדינת ישראל שעוד צריך בו רפורמה, אוקיי? אני חושבת שכל בר דעת יגיד את זה, וכל מישהו עם שכל והיגיון. אין שום דבר במדינת ישראל שאתה יכול להגיד, אוקיי, סבבה, זה עובד מעולה, בוא נשאיר את זה ככה. צריך רפורמה בהכל. העניין עם יריב לוין זה שני דברים. אחד, הדרך, שתיים, הטיימינג, בסדר? אני חושבת שהדרך שבה הוא עשה את זה, וזה ממש מה שכאילו דיברנו לפני שעלינו.
לא, לא עושים פה חנות, מה זה פה?
תקשיב, נפגשנו למטה, לא החזקנו את עצמנו יותר מדקה,
זה בגללך, אתה אשם, אין מה לעשות.
אז רגע, אז אני אגיד ככה, אני אגיד את זה ממש כזה קצר, ותמשיכו. הבעיה העיקרית ביריב לוין עם כל הסיפור הזה היה, שפשוט הוא לקח את ההתנהגות הליכודניקית, הפוליטית הליכודניקית, בסדר?
אוקיי.
ועם ההתנהגות הזו, הוא המשיך גם לרפורמה שהיא נחוצה. למה אני מתכוונת? העניין הפרסונלי, עניין נקרא לזה החשיבה האישית פרסונלי לפני המדינה, העניין של חוסר שקיפות, העניין של אי מענה לשחיתויות, העניין הזה שזה גם, אתה לא יכול לכל אורך השנים לסווג כל מי ששונה ממך כאויב, הוא לא יודע מה זה להיות יהודי, הוא בוגד, הוא זה, ואז פתאום לא להבין למה הוא לא סומך עליך לקבל החלטות במקום מערכת המשפט. יש פה משהו שהוא הרבה הרבה יותר עמוק לדעתי.
בזהות.
בזהות, ובכל בכל הנרטיבים האלה, ששני הצדדים בנו לאורך הזמן, שאתה לא יכול לראות אותו בא ואומר, אני חושב שינוי מאוד גדול במערכת המשפט, ולא אכפת לי מהפחדים שלכם, ולא אכפת לי מה אתם חושבים. זה לא עובד. ואבין סיידט, אני רק רוצה להגיד, שאני כן חושבת שצריך להיות רפורמה במערכת המשפט, כמו שאני חושבת שצריך להיות רפורמה בכל המערכות במדינת ישראל, כי כולם לא מתופקדות כמו שצריך. פשוט הוא עשה את זה כמו שהליכוד מתנהל כבר שנים, מבלי לעצור רגע, ולהבין איך עושים משהו שבאמת גם יכול לעבוד, ולא סתם משהו פופוליסטי כדי שהמצביעים ימחאו לי
כפיים. טוב,
דודו, שאתה... אני אפתיע אותך.
מה אתה אומר?
אני אפתיע אותך ואני אגיד שאני לא מסכים איתה בכלל.
רגע, ב-3 בינואר למיטב זיכרוני, כאשר כן. יריב לוין מכריז על הרפורמה, אתה חגגת וצהלת?
חגגתי, צהלתי, עוגות, שמפניות, מה שאתה לא רוצה, למרות שחשבתי שהיא לא מספיק. אבל לגבי העניין של יריב לוין, אם הוא מתנהג כליכוד ניקולו, לדעתי זה בדיוק הפוך.
רגע, רק תדבר למיקרופון, כי אתה...
לדעתי זה בדיוק הפוך. הליכוד, תמיד יש לו נטייה לדחות דברים. לדחות, לא לטפל, לא זה, להיכנע.
זה ביבי, ביבי, ביבי. אני אמרתי לך, אני באה מבית ליכוד ניקי, אני מפרידה בין ביבי לליכוד. יש את ביבי, יש את הליכוד.
ביבי כרגע זה הליכוד. ביבי כרגע זה הליכוד, וזה... והוא בא, והוא נתן משהו אחר. פתאום, אני כל השנים, אני לא הצבעתי ליכוד, בגלל הכעס שלי על זה שלא טיפלו במערכת המשפט. בגלל זה שהם דחו ונתנו למשהו שהוא בעיניי מפלצת, פשוט לגדול ולגדול ולגדול ולגדול. ואז בא יריב לוין ואומר, אני הולך לטפל בזה, ועומד על זה, וזה, ובסופו של דבר, נכון, הם נכנעו, הם נשברו בסוף, אבל נשברו באמת כשהיה כבר החרב על הצבא, אחרי ליל גלנט, ואחרי זה, ביבי פשוט...
אוקיי, רגע, רגע, רק שנייה אחת. אז בדיעבד, היה מה לחגוג והיה מה לשמוח, או שלי צודקת, שהוא התנהל כמו פיל בחנות חרסינה.
אבל איך כן? אני אומר, 30 שנה מנסים להעביר רפורמות.
לא כמו פיל, ולא עושה את זה בכל חרסינה.
אתה מכיר את הסיפור של איך גדעון סער רצה לפצל את היועץ המשפטי לממשלה.
לא רצה לפצל.
לא, הוא הביא את גלי ברב מיארה, שאמרה לו שהיא תפצל, שאמרה לו שהיא תסכים, ואז ברגע שהיא נבחרה, היא אמרה, קץ הדמוקרטיה.
אז אני אגלה לשניכם.
אי אפשר לעשות כלום.
גדעון סער, אפשר להגיד עליו הרבה דברים טובים, אני לא יודע מה הם, אבל כנראה אפשר.
הוא עד ריאל מדריד.
לא יודע אם זה טוב.
כן. הוא לא רצה לפצל תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, זה שהוא אמר שכן...
למה הוא לא רצה?
לא, זה לא היה עניין. הוא לא ניסה בשום שלב לפצל את התפקיד. להבנתי, או אתה יודע מה, זה יותר להערכתי, הוא אמר שהוא רוצה לפצל כדי להתמודד עם הטענה שהיא לא קשירה, כי אין לה שום ניסיון בפלילים. אז הוא אמר, גם הוא אמר את זה לוועדה, אני אפצל את התפקיד,
כן, זה מה שאני שמעתי.
אין בעיה עם זה של הניסיון, כי היא תהיה היועץ...
זה מה שאני שמעתי, ואז ברגע שהיא נכנסה, אמרה שזה חצה דמוקרטיה.
אגיד משהו, אתה מדבר על העניין הזה, שאתה כאילו לאורך השנים מרגיש שהליכוד הכזב אותך באמת מהמקום הזה, שהם לא עשו שינויים מסוימים.
הליכוד אוהב לגלגל לגחלים לוחשות מתחת השוטים.
אני דווקא חושבת שהבעיה היא לא הליכוד. הליכוד לאורך השנים הייתה מפלגה אידיאולוגית. היה אידיאולוגיה בליכוד.
כן, אבל את מדברת על ליכוד שכבר לא קיים.
אבל מה זה לא קיים? אבל הוא לא קיים. רגע, אבל הוא לא קיים, הוא לא קיים, כי מי שהשתלט על הליכוד...
בסדר, אבל
זה הליכוד. מי שהשתלט על הליכוד, אבל זה בדיוק מה שאני אומרת. אז אתה לא יכול שהדבר הזה יוצא מהליכוד, שהמפלגה שלאורך העשר שנים האחרונות לא הביאה שום דבר אידיאולוגי.
כן, ואז בא יריב לוין ומביא את הדבר הכן אידיאולוגי.
אבל ברגע שהדבר הזה קורה, כשאתה רגיל לשמוע על שחיתויות ודברים שנעשים פרסונלית עבור פוליטיקאים וביבי, ואז לצפות שהקהל הרחב ישמע את זה, ויגיד, וואו, כנראה יריב לוין חושב גם עליי, ורוצה לעשות לי טוב.
רגע,
יש פה בעיה תפיסתית של הדבר הזה, שנקרא הליכוד בשנים
האחרונות. זה לא קשור למשפט, זה קשור לחברה, זה קשור לזה, וזה
ברור, חד
משמעית, חד משמעית.
בואו נדבר על המהות. את חושבת ששופטי בגץ עוסקים יותר מדי בענייני מדיניות, מתערבים לממשלה, או שהם שומרים עלינו שנפעל בגבולות...
הבעיה העיקרית, שבגלל שבמדינת ישראל אין חוקה ברורה, אוקיי? בחיים, אני אומרת את זה כאילו לצערי, אבל בחיים שני הצדדים לא באמת יצליחו להסכים. למה? כי אין פה שום דבר עם מהות. תקשיבו, יריב לוין...
לא, אבל זה בלוף. סליחה,
רגע, רגע. אז רגע, אני אגיד משהו.
רגע, לא, אני אגיד לך למה זה בלוף.
אני אגיד משפט אחד, ואז תגיד לי זה בלוף. תגיד לי משפט אחד, משפט אחד.
הנה אמרת, ארצות הברית יש לה חוקה.
נתקו לי אותו.
ארצות הברית יש לה חוקה, נכון?
כן.
ולמרות זאת, טראמפ, איכשהו נכנס...
אבל זה שונה לגמרי, אתה לא יכול להשוות את זה. כן, ברור שזה שונה,
כי ארצות הברית מתחילה באלף, אנחנו ב...
לא, לא, כי יש שם, לכל סטייט, חלק מהסטייט יש להם את החוקים שלהם, ופה אין לנו את זה, יש לך חוק אחד לכל המדינה, זה לא אותו דבר.
מה זאת אומרת? טראמפ איכשהו נכנס, הוא אמר, טרנסג'דרים, מבחינתי זה לא קיים.
אבל זה לא באמת יכול לעבור בכל המדינות, יש מדינות שיכולות להחליט שהם לא הולכות לפי הדבר.
יש דברים שהוא כן יכול להעביר ברמה הפדרלית, אין מה לעשות.
ברור, אבל הוא לא יעביר את הכל ברמה הפדרלית.
רגע, קודם כל, רגע, יש מדינות, שאם את מדברת על זה, שהמושל הוא רפובליקני, התובע הוא רפובליקני, המפכ"ל, so called, הוא רפובליקני, השופטים רפובליקנים, מילה גם הנשיא טראמפ הוא רפובליקני, ובית המשפט העליון אמריקה הוא רפובליקני, וכולי, הכל רפובליקני, והם דמוקרטיה, נכון?
רגע, רגע, אני לא...
וטראמפ עושה מה שבא לו,
אבל זה לא נכון, אבל זה לא נכון.
מה זה לא נכון? ביום הראשון?
אבל גם משהו העביר, אם הוא לא יעביר את זה פדרלית, בסדר? זה לא אומר שזה בר ביצוע בכל הסטייטס בארצות הברית, זה משהו נכון.
אבל אמרתי, יש מדינות שהרוב המדינות הן רפובליקניות, נכון?
נכון.
אז קחי סתם כדוגמה את טקסס, בסדר? אז יש שם גם את השוב... לא, זה סתם כדוגמה... אוקיי, ובתקופה, לא יודע, תקופת ביידן, אז אותו דבר היה הפוך, לא יודע, ניו יורק.
רגע, אני רוצה להגיד לך רגע משהו, רגע, לוקחת את זה כשיחה לישראל. בסדר? אני חושבת שככה, אני אגיד לך משהו כזה. אני חושבת שהמערכת המשפטית, ובכלל, בוא נגיד את זה רגע לכל מערכת, אוקיי? כל מערכת שבוחרת את הנציגים שלה מתוך עצמה, ברור לי, ברור לי, שיכול להיות בעיותיות בזה. למה? כי אתה בסוף מסליל אנשים מסוימים מהאזן שאתה רוצה שיהיה.
רגע, אבל שנייה, אני מחזיר אותך רגע לעניין של החוקה.
רק משפט אחד, רק משפט אחד, רק משפט אחד.
אני נותן.
רגע, תודה רבה. רק משפט אחד. מה אמרתי עכשיו? לא, אל תלתן את זה.
על הסללה.
אז אני אומרת, יכול להיות שיש בזה, אני באמת יכול, יש בזה בעתיות. אבל אם הצד השני זה צד שפוליטי מקבל החלטות פרסונליות, ופוליטי הוא צד שאתה לא סומך עליו.
אבל זה צד שאת יכולה להחליף בבחירות. אני לא יכול לעשות מול יצחק עמית כלום.
אבל מה זה,
אני לא סומך על יצחק עמית, הוא מקבל מדיניות.
אבל מה זה אומר להחליף בבחירות?
אני לא יכול להצביע למישהו אחר.
אבל נתתי, תקשיב, דוגמה הכי זה, אתה רוצה להגיד לי שאני ואתה עכשיו יוצאים לבדוק במקום הכי ליכודניקי, ובמקום הכי לא ליכודניקי, ונכנסים עם שתי אנשים, שתי הציבור, למהות והדיטלס של המהפכה המשפטית, הם ידעו לענות?
זה לא משנה.
ברור שזה משנה.
בסופו של דבר זאת החלטה שלהם ללכת לקלפי ולשים.
אבל תקשיב,
ואם הם רואים את מירי רגב, והם רואים את נתניהו, והם רואים את יריב לוין, והם אומרים, אנחנו לא מרוצים מהם, הם יבחרו במישהו אחר.
אבל
אם את לא זה, את תבחרי במישהו אחר. יצחק עמית, אני לא יכול לעשות מולו כלום. זה שורש העניין. אבל רגע, אני חייב לדבר על העניין שאמרת על חוקה. אמרת שאין פה חוקה. ואז פתאום הגיע אהרן ברק ואמר, חוקי יסוד זה חוקה. עכשיו, זה היה איוולת, כי חוקי יסוד יתקבלו איך שהם רוצים להתקבל. חוקי יסוד יתקבלו כמו חוקים רגילים, רק עם כותרת חוק יסוד. עכשיו פתאום אומרים שזה לא מספיק. זה החוקה של שרדינגר. אתה יכול, לרגע יש לך חוקה לצורך מה שאתה רוצה, לצורך בית המשפט רוצה, ופתאום זה לא חוקה.
אתה צודק, אז למה טיפלו בזה עכשיו?
כי ביבי אוהב שקט.
אבל זה בדיוק מה שאמרתי. אבל זה בדיוק מה שאמרתי.
נכון, עד שהגיעה מסה, לכן אני אמרתי, את אמרת שזה אופייני לליכוד. אני אמרתי, אופייני לליכוד זה לרצות שקט, זה לגלגל את הגחלים הרוחשות.
אבל זה לא הליכוד, זה ביבי. ביבי דאג לאורך השנים האחרונות.
עכשיו זה הליכוד.
ביבי דאג לאורך השנים האחרונות.
את חושבת הליכוד שכבר לא קיים.
אבל זה מה שאני אמרתי, לבנות רשימה, לבנות אנשים, להדיר אנשים שילחו למקום הזה ששמירת הסטטוס קוו.
רגע, אבל בואו נדבר שנייה על כן העניין המשפטי. האם בעינייך זה לגיטימי שיבוא פוליטיקאי, שהוא נבחר על ידי הציבור, והוא יגיד, אני חושב שלדוגמה אסור, אני לא מקבל את העניין הזה של הפלות, אוקיי?
אני חושב,
זאת אומרת, הפלות מבחינתי זה משהו שהוא לא מוסרי.
אני חושבת שבכל מקום בעולם ובכל מדינה בעולם, לא יכול להיות שלפוליטיקאים יש כוח בלתי מוגבל. לא יכול להיות. אנחנו ראינו זה, בוא, יש דוגמאות לאורך ההיסטוריה, מה קורה כשיש לשלטון כוח בלתי מוגבל.
אז אפשר להגיד אותו דבר גם על בית המשפט העליון.
איזה מגבלה יש על יצחק עמית?
אבל בגלל זה אני אומרת, מה שאמרתי לך, שבאנו, צריך איזונים וצריך לעשות רפורמה.
יאללה, נו, אז מה את מציעה?
רגע, שנייה. אז הדבר לדעתי שהיווה בעיה ענקית בתוך הדבר הזה, זה שהם לא רצו לעשות רפורמה. הם לא רצו לשנות מהות. הם רצו לשנות בסך הכל את מי שמקבל את ההחלטות. אם זה יהיה א' או שזה יהיה ב'.
זה רפורמה. זה רפורמה בדרך הבחירה שלה.
אבל זה לא נכון, כי רפורמה זה לשנות דיטייל, זה לא לשנות את מי שמקבל בסוף את ההחלטה.
לא, רפורמה זה גם לשנות מבנית. את משנה מבנית מי שנכנסים לבית המשפט העליון.
אתה לא פותר בעיה.
אתה לא פותר בעיה, אתה מייצר בעיה חדשה. כי הבעיה היא דרך הבחירה.
רגע, האם... כן. נעשה את זה בצורה אחרת. ב-2023, לא יודע, נניח במרץ או באפריל, או כש...
שאל אותה איך הרגישה בהצגה של הזה.
זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול.
מה, אתם ביחד כאילו עכשיו?
בגלל זה הוא איחר.
כשעבר ביטול עילת הסבירות, כשהיא עברה בכנסת, את הרגשת שעכשיו אנחנו מפסיקים להיות דמוקרטיה?
לא, לא, אני לא חושבת שאנחנו מפסיקים להיות דמוקרטיה, בסדר, אני לא חשבתי שזה קץ מדינת ישראל, ולא חשבתי שזה... אני, הפחד שלי בתור אישה לסבית במדינת ישראל, בסדר? זה המקום הזה שלא יהיה מי שמגן עליי מאנשים שיש להם המון המון כוח, בסדר? להגביל אותי כפרט.
ואיפה ראית את זה בא לידי ביטוי?
אני לא ראיתי את זה בא לידי ביטוי, אבל זה חשש אצלי כרגע שיכול להתגבר. כי למה אני אומרת את זה? כי ברגע שמבטלים את עילת הסבירות, בסדר? והדבר הזה יכול להניע לעוד דברים, כי ברגע שאתה רואה שאתה מצליח לבטל משהו כזה, ואתה מצליח לייצר שינוי כזה, אני לא חושבת שאיר לוין ואנשי הליכוד הם אנשים שיסתפקו בזה. אני חושבת שבסוף...
מה הם רוצים? מה יריב לוין רוצה? איך הוא רוצה לפגוע בך כאישה לסבית?
אני חושבת אני לא חושבת שהוא רוצה לפגוע בי כאישה לסבית, אני חושבת שזה מעניין אותו על הטאבי. מה שמעניין אותם זה כוח. אני חושבת שמה שהם רוצים לייצר בסוף, 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 מה שהם רוצים לייצר, זה כוח עם הגבלה מאוד 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 מינימלית מחוץ לעולם הפוליטי. זה מה שאני חושבת שהם רוצים לעשות.
בסדר, אבל אני שוב, דיברת כאישה לספית, אני שואל, איפה את מרגישה שהפוליטיקאים, נבחרי הציבור, פוגעים בך, ובית המשפט העליון מגדם?
אני, מה זאת אומרת?
לא, שאלתי.
איפה לא?
לא,
היה החלטות, אני לא זוכרת שאני בעל פה להגיד לך, אפשר בדיקת גוגל, לראות החלטות בגץ שעזרו לגייז לאמץ, בסדר? אני אחד הדבר הכי פשוט בעולם.
אוקיי, בסדר.
הכי פשוט בעולם. אני, הבת זוג שלי ילדה, בסדר? סליחה? תודה. אני צריכה ללכת, הרי להכניס את הילדה לתעודת זהות שלי, בסדר? לעשות את הדבר הזה, אני צריכה להראות, בצדק, אין לי שום דבר נגד זה, כי אני חושב שזה נכון לעשות את זה. להראות מסמכים שהיא באמת שלי, שהייתי שותפה לתהליך, שזה באמת משהו שהוא אמיתי, אוקיי? מחר בבוקר, הליכוד, שיפחד להפסיד את הבחירות, אוקיי? ייתן לחרדים את האופציה להחליט מי יכולה לקבל את הדבר הזה ומי לא. להגיד לך, זה משהו שמבחינתי רחוק מהמציאות.
אם כבר נכנסנו לשיח הפחד.
רגע, קודם כל, שנייה אחת, זה נכון שבהחלט יכול להיות...
ברור שיכול להיות.
שנייה, שמדינת ישראל, הרי סמוטריץ', בסדר? לא רוצה להגביל את החיים שלך, בסדר? הוא אומר, מבחינתי, מבחינה הצהרתית, בסדר? כדוגמה, נישואים זה גבר ואישה, בסדר? מהבחינה הזו, ידועים בציבור או לא משנה מה, זה לא עניין שלי, נכון? אני חושב שזו המציאות.
כן.
אז מה, זה לא לגיטימי?
לא, אבל...
אין שום בעיה שתתגיד לזה.
בשיח הפחד שלה, זה תמיד יכול להידרדר.
לא, זה...
זה תמיד מתחיל מ-X, ולך תדע לאן זה יגיע.
אתה מדבר על דברים שהיום הם כאילו מאוד אובייס, סליחה. אבל זה לא כזה אובייס. זה לא כזה, אבל להגיע לסיטואציה שאנחנו נמצאים בה במדינת ישראל היום, הם ידועים בציבור, היה דרך להגיע לזה, זה לא שזה התחיל ככה.
הדרך לדעת הגיע בכנסת, הרוב.
הדרך, אבל זה הגיע.
לא, זה קצת מורכב, שלא נראה, אבל בעיקר בגלל...
אתה אומר את זה עכשיו?
זה היה תהליכים, רגע, אבל זה תהליכים גם של שנים, זה גם לא בהכרח שבגץ הוא פה. אני אגיד לך משהו, נגיד משהו כללי.
אתה יודע מה, אבל אני מדברת על משהו אחר, עזוב את הניסויים, אוקיי? הדברים יותר בסיסיים, אוקיי? מחר בבוקר, חס ושלום, חס וחלילה, משהו קורה, אני נפטרת. אז סתם, אני בכוונה הולכת לקיצוני, אוקיי? חייל עכשיו שנופל ויש לו בן זוג, אוקיי? זה דברים שהם הרבה הרבה יותר עמוקים מלהתחתן, לא להתחתן, כן להתחתן. זה לא סיפור אחד.
לא, אבל איפה את רואה...
זה זכויות. אני
כיום... רגע, אבל איפה את רואה את נבחרי ציבור שלנו לא רוצים, לא מוכנים, שמה? שבן זוג של חייל יוכר כ...
ברור.
לא, אני לא מכיר.
ובטח שאין לזה רוב בכנסת.
אני לא מכיר.
רגע, רגע, מה זה אין לזה רוב בכנסת? בוא, מחר תקשיב. אנחנו כולם חיים בישראל, אנחנו כולם יודעים מה מניע פה את הפוליטיקאים, בסדר? ומה צריך לקרות כדי שמישהו יקבל החלטה.
לא, אבל מי מבקש את זה?
עדיין יש קווים מדהים.
לא, לא רק זה,
אני הפחד שלי.
מי את שומעת שבכלל דורש משהו כזה?
אני לא, אבל זה מה שאני אומרת. זה לא שהיה את תהילת זה, ופחדתי שמחר בבוקר ישימו אותי בגטו.
אבל זה לא מחר בבוקר.
אבל יש פה משהו, יש פה... מה זה מי? יש פה את המפלגות החרדיות, יש פה את הציבור, סליחה, זה לא ציבור, למה אני אומר ציבור? למה אני פוגעת בזה בכלל? זה נבחרי הציבור של ציונות דתית, שפתאום אמצו לעצמם את השיח הקיצוני של שמרנות מארצות הברית, כי זה בכלל קשור אליהם בכלל.
אבל כמה זה ארבעה אנשים?
אבל מה זה ארבעה אנשים? אבל אתה מדבר איתי עכשיו, אתה מדבר איתי עכשיו.
רגע.
זהו, אז אנחנו...
אתה מדבר עכשיו, אני אומרת להצביע...
למי הצבעת בבחירות? מותר להגיד?
הצבענו אותו.
האחרונות? כן. הצבעתי ליכוד.
הצבעת ליכוד. יש גם כאלה, סתם.
יש גם כאלה, כן. אבל שנייה, אני רוצה רגע להתייחס.
ואת?
אני לא רוצה להגיד, זה פדיחה.
כן, זה פדיחה.
אמרתי לו.
זה פדיחה, אני מסכים איתה, אני מאשר לה.
אני אגיד שלפני זה הצבעתי בנט.
אלי אבידר.
ולפני זה גם אני הצבעתי בנט.
אלי אבידר? מה?
לא, לא, זה יותר פדיחה אפילו.
אוקיי, רגע, רגע.
בואו נכנס לזה.
שנייה, אני רוצה לחזור רגע לעניין ה...
הפיראטים, כן.
מעלה נועם, הצבעתי לנועם.
הפיראטים זה גאווה, מה יש לך? אני חוזר לעניין הפחד. קודם כל, יש גם פחד מהכוח המוחלט של בגץ בצד השני. אנחנו רואים איך בגץ
מקבלת.
עם העניין של המסתננים,
מקבלת.
הולך וזה וזה, ולכי תדעי איפה זה יהיה עוד 10 שנים.
אני מקבלת, אני לא חושבת שהפתרון כן, עכשיו, זה כוח מוחלט לצד
זהו,
השני.
אז זה דבר אחד.
אז
זה
לא,
דבר
אז
אחד.
אם יש אפשרות...
שנייה, שנייה, הפחד, הפחד עובד לשני המקומות קודם
נכון.
כל. ובניגוד לפה, אני לא יכול לעשות מולם כלום, אין לי שום כלי, שוב אני חוזר לעניין הזה, אין לי שום כלי שיכול לעצור את יצחק עמית ולעשות מה שהוא רוצה, לך יש כלי לעצור את נתניהו ואת סמוטריץ' וזה לעשות מה שהם רוצים, זה עניין אחד.
אבל זה לא, אבל זה בדיוק הבעיה, אין לי כלי כאן, אני מיעוט.
למיעוט אין את הכלי. נכון, אבל את לא תשארי לנצח מיעוט, מיעוט יכול לשכנע, הרי אנחנו מדברים פה על אידיאולוגיה פוליטית.
מתי לא היה רוב ימני נוטה דתי בישראל?
לא, אבל הרוב היום הוא ליברלי, הרוב בישראל הוא ליברלי.
קודם כל, מה זאת אומרת? ההתנתקות עברה...
בימין.
והיה תמיכה גדולה. לא, נכון, אבל תמיכה גדולה מהשמאל ומהימין.
חברים, בואו לא נהפוך את ההיסטוריה.
לא, אני לא אומר שלא הייתה ליכוד.
ההתנתקות הייתה בתמיכה ליכודניקית.
אחרי שנים הצליחו לגרום לימין להפסיק לתמוך בזה.
והגיע כי ביטחונית חשבו שזה נכון לימין. זה לא הגיע כי אהבו את ה...
יש ויכוח למאיפה זה הגיע, אבל...
אבל בואו נגיד את זה.
אבל שנייה, לגבי העניין השני שיוצא מתוך השיח המדרון החלקלק, ואני פוחדת מה יהיה בעתיד וזה, את אומרת שאת מוכנה לרפורמה חלק, אבל פשוט, אם אני מבין אותך נכון, את לא רוצה שהם יעשו את הרפורמה הזאת?
אין הם. שנייה. אני לא הם ואנחנו. אני פשוט מה שאני אומרת...
הם, אני אומר, זה יריב לוין, זה סמוטריץ', זה...
זה גם לא יריב לוין. אני הבעיה שלי, זה לקחת...
אנשים שאת לא סומכת עליהם, שיסתפקו בזה.
זה מה, אבל תקשיב רגע, רק משפט אחד. הבעיה היא שאנשים... הפתרון זה לא לקחת...
היא לא נותן לדבר זאת.
כן, כן, היא מנוסה, אתה מבין?
אני מעולם הפרסום, אני רגילה לחדרים של גברים, אי אפשר...
אני רק אגיד...
אני רק משפט אחד. אתה לא... זה לא אי אפשר אבל לקחת כוח מוחלט מצד א', להביא את הכוח המוחלט לצד ב', ולהגיד, הנה זה הפתרון.
איזה כוח מוחלט? איזה כוח מוחלט?
עדיין יש
שופטים.
עדיין יש השופטים שטראמפ מינה, נכון, הוא מינה אותם, הוא לא יכול לפטר אותם, הם לא קיבלו את העתירות שלו אחרי השישי בינואר. גם פה, יריב לוין לא אמר שהוא יכול לפטר שופטים.
כן, אבל ברגע שאתה מכניס פוליטיזציה לדבר הזה, והפוליטיקה שלך...
פוליטיזציה, הכוונה, השפעה מהציבור. פוליטיזציה זה לא דבר רע.
קודם כל זה נכון, דווקא מי שאמר את זה, זה השופט אלכס שטיין,
מהמינויים של שקד.
לא, כן,
זה תלוי איזה פוליטיזציה. זה תלוי איזה פוליטיזציה.
בדיוק, זה משהו.
עם פוליטיקאים שאת אוהבת או שלא.
לא, לא, לא. במובן ששאלה...
אני לא אוהבת אף אחד, זה הבעיה. תן לי אחד שאני אוהבת.
בכל זאת, אם גנץ ובנט ולפיד, וזה מביאים לך רפורמה משפטית, שאת לא כל כך מבינה את הפרטים, את מאמינה לה יותר? את כאילו תתמכי?
לא, ואני אגיד לך למה, ואמרתי לך, יש לי אח חרדי. כשדיברנו על זה, אני אמרתי לו, רגע, שנייה, אז אני אגיד לך, אני חושבת שצריך להיות שילוב. אבל מה שהוא עשה את זה, זה חייב להיות משהו שמבוסס על שני הצדדים של הדבר הזה. זה צריך להיות...
כאילו, את אומרת, הסכמה בין להיות... אנשים, בלי קשר לשיטה
לא,
עצמה,
לא, לא,
משהו
לא,
מוחלט?
לא, 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 אני חושבת ש... אני אגיד רגע משהו שהוא אחרי זה, אני אתחרט עליו.
אוקיי, מוזמנת להגיד.
אז אחרי זה תמחק את זה. אני חושבת שה... ההצעה השנייה, שמה שיריב לוין ניסה עכשיו להעביר, אמרתי לך את זה,
כן.
שהסיבה שזה לא עבר, זה בגלל... שאתה לא יכול אחרי כל הדבר הזה שעשית לבוא ולהגיד...
עוד לא בטוח שזה לא עבר.
בוא נראה. אני חושבת שהמקום הזה של כן להכניס גם האופוזיציה, וכן להכניס גם הקואליציה, וכן לתת פה גם מקום גם לשופטים לקבל את ה...
אבל אז איזה אינטרס...
רגע, היא רוצה להגיד שההצעה היא טובה.
איזה אינטרס את
נותנת? רגע, להגיד, אין לי בה. ההצעה היא נכונה.
ההצעה עצמה של גדעון סער ו...
ההצעה היא נכונה, היא נכונה, אבל אני חושבת שלאורך כל התקופה של מה שיריב לוין ניסה לעשות פה, הוא עבר את הגבול, של ההקשבה לו בצד השני.
אז הנה, הוא חוזר בו.
אבל...
מה יותר מזה?
קודם כל חוזר בחוץ מזה, אבל מה זה משנה? תזווית את הבן אדם. בסוף
אבל זה לא הבן אדם, זה המהות של מה שהוא ניסה לעשות פה.
כן, הוא ניסה, ועכשיו הוא מנסה משהו אחר. משהו שאתה אומרת שהוא בסדר.
רגע, כשדיברנו על ההתנתקות, אז את חושבת שחשבו שזה יותר מועיל ביטחונית, אני בספק רב אם זה מה שעמד מאחורי העניין, אבל זה לא משנה, בסוף הביצוע הוא אותו ביצוע, זה לא משנה מה חשבת לעשות. החוק נחקק בין אם המטרה שלך הייתה א', ובין אם המטרה הייתה ב', בסוף זה לא מעניין אותי מה...
אבל אני לא חושבת שהמניע שהיה לו לפני זה המניע שמניע אותו עכשיו. אני חושבת שעכשיו זה הסיבה שהוא הציע את הדבר הזה, זה כי הוא הבין שהוא לא יכול לעשות את מה שהוא רוצה לעשות.
אז תתמכי ב...
זה רק טוב. את הופכת את זה, את ההצעה הזאת ליותר ויותר
טובה. אז אני אומרת...
הוא הבין את מגבלות הכוח, רוצה להביא משהו רפורמה, שאת אומרת שהיא בסדר.
אני, הבעיה שלי עם הדבר הזה, שאני לא חושבת שהוא כרגע נמצא בפוזיציה, שהוא יכול למצוא את עמק השווה. ברור שאני חוזרת להעיר.
אבל מה זה עמק השווה? כאילו, את אומרת, הסכמה של השופטים?
הסכמה של העם לדבר הזה. אתה לא יכול...
אבל ליזה, עניינים אוזנאים...
לא, תקשיב. עובדה שהדבר הזה לא עבר, כי לא היה הסכמה רחבה בעם. לא משנה איך תהפוך את זה ואיך תשקר לעצמך, הדבר הזה לא עבר, כי לא הייתה הסכמה רחבה בעם.
יש לי ויכוח על זה, אבל לא משנה.
הסיבה שזה לא עבר, כי מוקדי הכוח במדינת ישראל שמו לי יריב לוין ברקס. אם זה לגיטימי או לא לגיטימי, אפשר לדבר על זה.
כן, עברו, נחצו כל הקווים, ולא היה אפשר, זה היה או
להיוותר על המדינה או לוותר על המדינה. אני לא מסכימה עם זה, אני חושבת שהדבר הזה נעצר חד משמעית, בגלל שלא הייתה הסכמה מלאה בעם. והנזק שהדבר הזה עשה...
מה זה הסכמה מלאה בעם?
שום דבר לא עובר בהסכמה מלאה.
לא מלאה, סליחה, רחבה. הסכמה רחבה בעם? לא היה לו תמיכה ציבורית רחבה לעשות את הדבר הזה.
יש לי שאלה. לפני נובמבר 2022, את חשבת לעצמך, אם הליכוד ינצח בבחירות, הוא יקדם את החוקים הללו?
לא, גם הליכודניקים לא חשבו שזה יקרה.
כן?
כן, כן.
לא, חשבו, חשבו.
אתם מבלבלים את המוח.
אני אומר לך, אני ראיתי בערוץ
14. אה, ראיתי בערוץ 14? אה, ראיתי בערוץ 14.
כל אחד.
אז למה התחלת בזה?
נכון, הליכודניקים צופים בערוץ 14. הליכודניקים צופים בערוץ 14. כל חבר מליכוד, כל מועמד.
אתה תלך איתי עכשיו למעוז ליכוד.
רגע, שאלה ראשונה.
רגע, לא דבר, לילי, זה לא ילך ככה.
שאלה ראשונה, שינון מגל שאל, לא משנה אם זה אמיר אוחנה, אם זה מיקי זוהר, אם זה ססון גואטה, שאלה ראשונה הייתה, אתם תעבירו רפורמה או לא, כי הפעם אנחנו לא נסלח לכם.
כי ינון מגל זה עלה לו לבד לראש השאלה הזאת.
לא הבנתי, אז זה בדיוק מחזק את מה
ש... אבל הצופים, הליכודניקים צופים בערוץ 14, בוודאי שהם ציפו לזה.
אנחנו פה מוקלטים מול מצלמה, אז אני מאוד אצנזר את מה שאני רוצה. אני אצנזר מאוד, אבל ערוץ 14 זה ערוץ שיש לו מטרה מאוד 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 ברורה.
אם ראו את זה, ציפו לרפורמה.
רגע, אני לא מבין מה טוענת.
אני אגיד לך מה אני טוענת. אני אסביר לך מה אני טוענת. אני טוענת שהליכודניקים, הליכודניקים, המצביעים, הליכודניקים, בסדר? לא עניין אותם הרפורמה המשפטית, חוץ מאיזשהו אקו צ'מבר של חי בטוויטר, ואם אתה תלך ברחוב ותשאל ליכודניקים, שהצביעו ליכודניקים שנים מהבית,
אני לא יכול שלא להסכים הצביעו, יותר.
למה הצבעתם על הרפורמה המשפטית, ומה זה חשוב
לא
לכם?
לא, זה מצחיק, לי טובה, זה נו, מצחיק אותי. את מזכירה לי תרבות של כל מיני עיתונאים, שאני לא רוצה להגיד מה אני חושב עליהם, שימים או שבועות לפני הבחירות, אומרים, דיברתי עם... לא יודע, הלכתי לחומוסייה, שם של מעוז ליכוד, וכולם שם אומרים שהם לא בכלל...
אבל אני חושבת שזה שני כיוונים.
לא, אבל הם הצביעו בסוף. אם את מסכימה...
אבל אני מצביע ליכוד בגלל אידיאולוגיה, אתה מצביע ליכוד כי זה יושב לך על מסורת ורגש.
לא משנה, עדיין, זה מסורת כבר...
אבל גם, אבל גם מי
שמצביע... אולי תזרקי עליהם גם במבות ולא יודע מה,
ובוטנים. אתה לוקחים את זה, כאילו אני מדברת עכשיו על מזרחי וליכודניקים. גם מי שמצביע עבודה, גם מי שהצביע עבודה בזמנו, לא הצביע כי עכשיו האידיאולוגיה,
אז אולי
שאתה משלשל לקלפי פתק, שכולל בתוכו גם את הרגש.
דודו פעם יש אחד.
נכון. וזה באמת שמשפחה מאוד מאוד נדיר. גם את הרגש, גם את כל הסיפור העבר שלך, גם האהבה שלך למנהיג, וגם מה שאתה חושב שהוא יקדם. כן, את לא יכולה להפריד בזה.
דודו,
אלה בער, אלה נגד, אלה חכמים, אלה טיפשים.
אני מעריכה אתכם מאוד, אתם מבלבלים את המוח. מצביע ליכוד, מצביע ליכוד, לא אגיד עכשיו, ברובם, חלק מאוד גדול ממצביעי הליכוד לא הצביעו ליכוד כי אכפת להם מהרפורמה.
אבל את יכולה להגיד אותו דבר.
כמו שלא מצביעי הליכוד לא הצביעו נגד הליכוד כי עניין אותם נגד הרפורמה המשפטית. רפורמה המשפטית זה נושא שלא עניין את הציבור הרחב, ברמה שעניין חינוך וכלכלה ויוקר המחיה. אני לא ראיתי שהיה... ברור שזה קשור אחד בשני.
לא, מה הקשר? אתה יכול להקדם גם רפורמה ממערכת המשפט וגם רפורמה
כלכלה. כן, איפה היה כזו רפורמה ענקית מטורפת חוץ מעולם המשפט? בעשר שנים האחרונות של ביבי הוא בשלטון.
אבל רגע...
בחינוך היה רפורמה כזו. נו, באמת.
רגע, יש לי שאלה. כאשר יאיר לפיד הזהיר אם... הליכוד יעלה לשלטון.
עכשיו אני אצל יאיר לפיד?
לא, אני אומר, הוא הזהיר, כן, הם הזהירו
אמרו, יעלו לשלטון, יערסו פה את מערכת המשפט, יערסו פה את הדמוקרטיה, יערסו את
זה. על זה כל הזמן דיברו.
זה לא שיריב לוין הגיע פתאום משום מקום
והביא, זה היה בשיח.
אוי נר, עכשיו סתם משנה.
זה היה בשיח. רגע, קודם כל אני
ברור שזה היה בשיח. ואנשים הצביעו בעד או נגד, ומי שהצביעו בעד ניצחו.
אני חושבת שמה שאתם עושים עכשיו זה להסתכל בדיעבד ולהגיד, או אתם רואים? הצביעו על רפורמה.
לא, זה צריך להסתכל בדיעבד כדי להחליט על מה אנשים הצביעו.
להגיד שאנשים בבחירות הראשונות...
אי אפשר להמציא סתם, בואו נלך לחומוסייה והם יגידו לך שהם לא יודעים.
קודם כל, אני לא אמרתי חומוסייה, אתם אמרתי חומוסייה. אני לא חושבת שהליכודניקים נמצאים בחומוסייה, חברים. אני עובד במשרד פרסום בתל אביב, ויש רוב מאוד גדול מצביעי ליכוד. אני לא יודעת מה אתם מדברים. אתם אמרתם חומוסייה, אני לא אמרתי חומוסייה.
הם מבינים ברפורמה, דיברתי איתם על זה. הם מבינים ברפורמה, דיברתי איתם על זה.
מספצים.
זה אומר
שכנראה. בבקשה.
ספצים. די, נו, באמת.
מחילה, אבל אנחנו משכתבים את המציאות, בסופו של דבר, הציבור בחר בחבורה הזו, החבורה הזו מקדמת את הרפורמה, אחרי כל העזרות, החבורה הזו אמרה שוב ושוב שהם יקדמו. עכשיו, את יכולה להגיד, אני לא אוהב את החבורה הזאת, בעיניי חבורה שלילית, אינטרסים, לא יודע מה. בסוף.
אני חושב לך שאלה?
כן.
אתה חושב שהציבור שהצביע בגלל הרפורמה המשפטית, לא היה מצביע אם הליכוד לא היה מדבר על הרפורמה המשפטית? היה שינוי בכמות הצבעות?
היה שינוי. לא גדול, אבל היה.
אבל איזה מין טענה זו?
מה זאת אומרת? אתה אומר שאנשים הצביעו לליכוד כי היה חשוב להם הרפורמה המשפטית. אני שואלת אותך, אם הם לא היו מדברים על הרפורמה המשפטית, הם לא היו מצביעים לליכוד?
אם...
יש פה עניין של לחץ של בייס, שאמיר אוחנה, שמיקי זוהר, שכל אחד בא לערוץ 14, וינון מגל, וכל החבר בערוץ 14, דבר ראשון שואלים אותו, תעבירו רפורמה, הפעם לא נסלח לכם, והוא היה אומר להם, לא, אנחנו לא נעביר. אני חושב שזה היה משפיע, כן.
אבל, אבל הם לא היו שואלים את זה בכלל, כי זה לא היה נושא.
מה זה אותו? שאלו, שאלו, בערך ששאלו.
כל תוכנית לפני הבחירות.
אז אני, אז אני, אז רגע, אז תענו לי, אני שואל שאלה מאוד ברורה. אתה חושב שהיה שינוי במנדטים של הליכוד, אם הם היו אומרים, חברים, אנחנו מעדיפים לקדם כרגע חינוך ומשהו אחר?
היה עובר יותר לציונות הדתית, שהציגה תוכנית, אני חושב.
איזה מין שאלה זאת? אנחנו עדיפים להתמקד בככה וככה.
למה זו שאלה מוזרה? אז זו טענה שאתה אמרת. אתה אמרת בצורה ברורה, הליכוד קיבל הצבעות בגלל...
לא אמרתי בגלל, לא אמרתי בגלל, אמרתי שידעו.
גם הוא דיבר על הרפורמה המשפטית. אתם אמרתם את זה, לא אני.
כשאתה שם פתק, אתה שם את הכל.
אוקיי, אז אם הם לא היו, אם הם היו אומרים כרגע אנחנו לא מקדמים את הרפורמה המשפטית, אתה באמת באמת חושב שהיה שינוי במנדט של הליכוד?
היה עובר יותר לציונות הדתית, אבל בכל מקרה, לא הרבה, אבל בכל מקרה...
מנדט, אולי.
נו, אז מה?
אז זה מה שאני אומרת, אבל שאין שום...
אבל הציבור ידע מה הוא יקבל.
אז הציבור הזה לא הלך להצביע ליכוד, כי מה שהיה בראש מעיינה ועכשיו, זה הרפורמה המשפטית.
אז את נפגעת בשמו?
לא, אז זה מה שאני מסבירה.
מה הסיבה? יש מלא סיבות. הוא הצביע בכל שהוא שקלל את כולם.
אבל זה בדיוק... אתם אמרתם את זה, לא אני אמרתי את זה, חברים. אתם אמרתם את זה. אתם אמרתם שהציבור הזה הלך להצביע לליכוד, כי היה לו חשוב הרפורמה המשפטית, שזה אחד הדברים.
זה חלק מהעניין, זה השנאה למערכת המשפט.
הנה, אנחנו מגיעים, אנחנו מגיעים לשם.
גם אבל המנהיג, גם העניין התרבותי, גם העניין הרגשי, וגם זה. השנאה למערכת המשפט.
עכשיו, אני אגיד לך משהו. יש איזה מין תפיסה שחושבים שיריב לוין מופעל על ידי כל מיני גורמים וזה. אני חושב שזו טענה מופרכת, כי במובן הזה שלא יודע, שיש איזה, שנתניהו לוחש לו באוזן ומקדם את העניין הזה.
רגע, אז אני אפתיע אותך, אני אפתיע אותך, שאתה צודק, אני חושב שיריב לוין הוא אחד האידיאולוגים היחידים שיש בכנסת.
אוקיי, דודו, מה, תעשינו פה חיקוי של יריב לוין?
אני אמרתי לכם, חברים, צריך רפורמה במערכת המשפט. לא ייתכן, אני אומר לא ייתכן מצב כזה ששופטים בוחרים שופטים.
וואו, זה היה מעולה.
יפה מאוד. ומה אתה חושב? ומה אתה... אתה יכול גם לעשות את זה בקול של יריב לוין, עכשיו את התשובה שלך.
או שאתה רוצה אמסלם.
לא,
אנחנו רוצים... תקשיב, באתי להגיש, זה היה גם טיפה אמסלם שם.
היה פה...
נכון, היה קצת...
היה איכות, רגע. אבל מה אתה חושב על ההתנהלות של יריב לוין סביב עניין של מינוי נשיא לבית המשפט העליון? אתה מרוצה מההתנהלות שלו?
אני לא יודע מה לחשוב.
אתה יכול, אתה יכול...
תשמע, אין ברירה כבר. אני שר, לקחו לי את כל הסמכויות. לא נשאר לי כלום. מה אני יכול לעשות חוץ מהטרלות ובאמת שבית המשפט יבין? אני פה לא כדי לדרוך עליי. אני פה, אני שר משפטים, אני נבחר ציבור, הם יכבדו את זה.
נו,
ויצא... דודו.
רגע, נו, והוא יצא מכובד מכל העניין, ששנה וחמישה חודשים בזבזת על שטויות.
כלום.
לא יצא מזה כלום, גם אם זה לא שטויות, אבל לא הבאת את התוצאה.
תשמע, אני אגיד לך ככה, יש הבדל בין לבוא שמישהו שם לך מגף על הגרון ואתה אומר לו תודה תמשיך, לבין מישהו ששם לך מגף על הגרון ואתה מפנה את המבט הצידה.
לא, מה זאת אומרת? אבל אם אנחנו מדברים על ריאל פוליטיק, אתה חושב על מה אני יכול להשיג?
אני לא יודע, אני במצב שאני כל כך מיואש. אני כל כך מיואש. אולי הרפורמה הזאת של גדעון סער וזה יצא ממנה משהו, אבל אני במצב שאני באמת כל כך מיואש, אני אומר... Do whatever you want. שום דבר אתה לא תשיג. אתה לא תשיג כלום. המבצר הזה נעל את עצמו. אני רואה בזה מבצר. מאז ינואר שעבר, עם הפסילת חוק יסוד, שהוא אמר בעצם שאין עליו שום איזון, שום בלם, אפילו הדבר היחיד, שאהרון ברק בעצמו אמר, יש לי, אני זוכר קטעים שלו, ב-2006 יושב מול עיתונאי, אומר לו, הכנסת נתן לי את הזכות לבטל חוק יסוד, תבוא, הכנסת תתכבד, תשנה את החוק, אם אני אכבד את זה, אני דמוקרט. גם זה הלך, גם המגבלה האחרונה הזאת, גם יצחק עמית ממנה את עצמו בזה שהוא הוא מכנס את הוועדה בעצמו.
דווקא זאת טענה, הנקודה הספציפית זאת, טענה מאוד מאוד חלשה.
הסמכות לכנס את הוועדה היא של שר משפטים. אני יודע שיש פרשנות.
זה קשקוש, זה לא...
ויש זה...
סליחה, זה קשקוש. כי כך כדוגמה, יודע, הסמכות לכנס את הכנסת, זה של יושב ראש הכנסת. תראה לך שעכשיו יושב ראש הכנסת אומר, לא רוצה. לא רוצה.
אני לא עשה את זה, אדלשטיין.
יופי. האבסורד הוא ששני המקומות היחידים שבהם יריב לוין נלחם, זאת אומרת, והלך ראש בראש מול המערכת המשפטית, יש שני מקרים בודדים. א', זה עניין של, עכשיו עניין של יצחק עמית, השני, זה עניין של הכינוס הכנסת, כדי לבחור יושב ראש לכנסת.
כן.
שבשני המקרים לא היה לו רוב.
עכשיו תשמע.
זה משוגע בעיניי, כי יש כל כך הרבה דברים לבקר עליהם את בגץ, כמו שאתה אמרת בצדק, ענייני הגירה.
אבל הביקורת לא עוזרת.
אבל אתה לא חושב שהוא עשה את זה?
הביקורת לא עוזרת, המבצר נעול.
בסדר, אבל...
שום דבר לא זז.
אבל למה אתה בוחר את המלחמה שלך?
רגע, אתה לא חושב שהוא עשה את זה אבל?
אני לא יודע אם כבר הוא נלחם, אני חושב שהוא כבר במוד של... אם תעבור הרפורמה הזאת עם גדעון סער סבבה, אם לא תעבור, אז אין לי כבר מה.
אבל הוא לא עשה את זה גם תפיסה תדמיתית שלו, אתם לא חושבים?
אני חושב שכן.
אני לפחות... נגיד, זה נגיד
בושב? אולי במוד של לפחות אני אגיד, אין פה דמוקרטיה.
לא, אבל מה זאת אומרת אין לך דמוקרטיה?
אין פה דמוקרטיה. היה לי 64 להעביר רפורמה, לשנות את הוועדה לבחירת שופטים. באו טייסים וגרמו לי לרדת מזה, כופפו לי טייל.
נכון.
עכשיו, באותה ועדה, אחרי שזה, וגם אגב, כל הטייסים זה לא בא בוואקום, כן? אני זוכר את הנאום של אסתר חיות, הנאום של, של אהרון ברק עם הכיתת יורים וזה והכל. תדלקו את זה, חבל על הזמן את העניין הזה. כופפו לו את היד, הוועדה תישאר אותו דבר, אבל גם אתה תצטרך לבוא לוועדה הזאת, ולשבת בכמו הציץ ככה, זה, בזמן שמחליטים לך החלטות על הראש. התחושה היא, דרסו אותנו, רמסו אותנו, לעשו את השריות, ירקו לפח.
לי מלאך, את נוהגת להגן שוב ושוב ושוב, ושוב על אחים לנשק. מה, לא מרגישה שזה חבורה של בריונים?
לא. פשוט, לא. כי אני חושבת שהיה מאוד קל, אני חושבת שזה השיח שלנו. זה תמיד השיח, זה כאילו אנחנו הם. אנחנו, יש אחים לנשק, אז הם זה.
לא, אני מבחינתי...
אני ראיתי אנשים...
רגע, אתה יודע, אני אעשה הקדמה, אני אעשה הקדמה.
אני ראיתי אנשים...
רגע, אני אעשה הקדמה, אני אעשה הקדמה. אני באמת, הרבה דברים שכתבת אחרי 7 באוקטובר, מאוד אהבתי, מאוד נהניתי, אפילו שמחתי ואפילו לפעמים התרגשתי. אני לגמרי לא במוד של אנחנו ואתם. לגמרי, זה כאילו, זה לא... אני חושב ש... עכשיו אני אגיד משהו זה. הם לגמרי באנחנו ואתם. זאת אומרת, כל השקמה ברסלר, ואני לא מדבר עכשיו על הציבור, כי אני ממש לא מדבר על הציבור, אני מדבר האנשים הספציפיים הללו, הם אנשים בריונים. שקמה ברסלר היא אדם בריון. היא גם הניסוחים וכל ה... הכל מאוד מאוד אלים.
תשמע, אני שקמה לא מכירה אותה באופן אישי. אני לא יודעת מי, מה, איך, אוקיי? אני, מה שאני כן מכירה, זה אנשים שהם חלק מהדבר הזה. לא אלה שאתה רואה אותם בטלוויזיה ושצועקים וזה. וזה אנשים שאכפת להם, זה אנשים שנסעו לעוטף עזה, זה אנשים שפינו מהזמן שלהם, זה אנשים עם עבודות שעצרו את כל החיים שלהם, והלכו לעזור ותורמים ומתנדבים, ולכל אורך המלחמה הזו, לכל אורך המלחמה הזו, הם עזרו באוכל, ועזרו, עזרו, פשוט עזרו מטוב ליבם. אז לבוא ולהגיד הם בריונים, אני חושב שזה קצת...
רגע, זה לא סותר. אני לא רוצה להשוות לכל מיני גופים אחרים, כמובן, ואני באמת לא חושב שכך.
אני חושבת שהמסגור שלהם... רגע, אני אגיד לך משהו, כי זה באמת יושב לי ככה פה בגרון. אני חושבת שכל המסגור שלהם זה מסגור שחי בטוויטר, כי בטוויטר נהיה איזשהו מקום של... אני אומרת את זה, זה מכונת רעל שעובדת מאוד 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 קשה לייצר איזשהו נרטיב מסוים על סוג מסוים של אנשים בצד מסוים של המפה, ואי אפשר להתכחש לזה.
אז רגע, מה את אומרת?
את שואלתי, רגע, את שואלתי, הם בריונים? הם לא בריונים, זה אנשים טובים שאכפת להם במדינת ישראל.
קודם כל, אנשים...
אכפת להם האנשים פה, ואני, מי שנמצא בלמעלה, שקמה וכאלה, לא קירה אותה, אני לא יודעת מה המינים שלה, אני לא יודעת, אולי יש לה מינים פוליטיים אחרי זה, אין לי שבת שמושג, אני לא יודעת. אבל להגיד על כל הארגון הזה שזה בריונים, זה... לא.
בריונים ואכפת להם מהמדינה, זה לא תמיד, זה לא סותר.
אני...
אתה יכול להיות שכל כך אכפת לך מהמדינה, אז אתה רוצה לקופף את כולם את הידיים,
אני לא חושבת שהם... אני לא חושבת...
אתה צריך לדבר יותר קרוב למיקרופון. מה את אומרת?
אני לא חושבת שהם... תעשה כמוני כזה, אתה רואה שזה כזה ככה.
אתה יכול ככה לעשות ככה? תסובב ככה?
לעזור לך?
אופה, ואז תרים.
ותרים את זה אבל ככה.
כן.
טוב, איך שיוצא נמוץ. אופה, ראית
את זה? אופה, כן.
אוקיי.
תקרב לך. אל תקרב יותר מדי, אבל כי אז זה נשמע כזה מאוד מוזר.
כן, הבנתי.
אני חושבת ש...
לא, אבל, את יודעת מה, אני אקח את זה, בעיניי זה הייתה הדוגמה הכי בולטת, הכי קיצונית, ששקמה ברסלר...
איך ידעת שתגיד את זה?
שמה?
כי אני מסכימה איתך.
על מה?
ששאלו אותה על המקראת את הזה, מסכימה איתך, אתה צודק.
זה מביך בצורה קיצונית, ולמרות זאת היא המנהיגה של המחנה הזה.
אבל אני חושבת שה...
רגע, רק נסביר למאזינים, שהיא רואיינה לכתבת מגזין בעיתון הארץ, ושאלו אותה מה היא חושבת, או על החוק.
על הרפורמה עצמה.
כן, על החוק, שינוי הרכב ועדה לבחירת שופטים, לא הנוכחי הקודם. אז, והיא אמרה, נראה לך שיש לי זמן לקרוא?
כן, יש לי אנשים שקוראים לי.
לא, זה... זה לא יאמן.
אבל אתה מסכים איתי.
אבל רגע, אני אשאל אותך שאלה, גם לגביה. שאת רואה ציוץ.
לא, שני, רגע, שנייה אחת. וכשאת רואה...
אני היחיד שמכבד פה את כולם.
לא, אנחנו נותן לך עוד שנייה אחת. וכשאת רואה...
אין, אירופאי.
כשאת רואה צ'יקמה, שהיא מראה שהיא פשוט... אין לי מילים.
אבל מה הקשר שלי אליה? אני הצבעתי לה? היא נבחרת ציבור? היא פוליטיקאית? היא מישהי שעכשיו...
היא סוחבת את כולם...
אבל היא לא סוחבת את כולם.
מה את אומרת?
תקשיב, אני, בוא נחלק את זה רגע. אפשר רגע? שנייה?
נו.
יש את הצד היחצני של העניין הזה, בסדר? שאני לא מכירה אותם אישית, אני לא יודעת מה עומד מאחורי הדבר הזה. אין לי מושג, אולי זה שרוצים את זה, נראות לך את זה לפוליטיקה, לא יודעת. אני, מה שאני מכירה, זה את האנשים בפועל.
צריך
להוצ שתורמים, שעוזרים, שהולכים מהזמן שלהם לעזור לחיילים ולעזור לנשות מילואים ולעזור לאנשים בעוטף עזה, ואני לא רואה אנשים אחרים רצים לעשות הדבר הזה.
זה לא סותר דברים רעים שעשו לפני.
אבל אני לא חושבת שעשו דברים רעים לפני, אני חושבת שלמסגר את זה...
נניח, שאת רואה...
אני חושבת שאם...
רגע, תני לו, הוא היה כל כך...
זהו, אני אירופאי, בכל זאת.
נכון, סליחה. אני הקרבה, זה בעיה.
בדיוק. את רואה ציוץ של שקמה מאיזה חודשיים לפני הטבח, אני לא זוכר בדיוק. מספטמבר לא יהיה לכם צבא. זה לא עושה לך משהו?
אני חושבת שזו הייתה טעות לדבר בשפה הזו, אבל, לבוא לאנשים שמתנדבים לצבא, ולהגיד להם, חברים, אתם הולכים להתנדב לצבא של מדינה, שהולכת בתפיסה שלהם להשליט פה איזשהו, רגע, איזשהו משטר מסוים,
לא, אבל רימו אותך.
ולצפות מהם להתנדב.
אבל לי.
נכון, אני
אבל,
לא חושב שזה סבבה.
רימו אותם קודם
אבל
כל.
אבל רימו אותך,
כי את בעצמם. רימו אותם עם כל ההפחדות וכל הזה, אבל בכל זאת אני אומר, בן אדם, אני אומר לך את האמת, בן אדם...
רימו פרטי, אותם או לא רימו אותם? בן אדם שמתנדב לצבא...
בן אדם פרטי, טייס, שאומר, בא למפקד שלו, אומר לו, תקשיב, אני לא יכול להמשיך במדינה כזאת, אין לי בעיה. זכותו לגמרי. אפילו אם הוא סדיר, אפילו אם זה לא אכפת לי. זכותו, זה הדרך הכי טובה לגרום למדינה להתעורר על עצמה, זה סרבנות מצפון. סרבנות, אני מדבר אפילו לא התנדבות. אבל לעשות את זה מאורגן. לקרוא לאחרים לעשות את זה. לעמוד ככה, יש סרטון של רון שרף יושב ואומר, וקורא את היחידות, ואלה סירבו. זה לא מרגיש כמו, אני פשוט לא מסוגל, אני באופן אישי לא מסוגל לשרת במדינה כזאת, אלא מרגיש כמו ניסיון לכופף את הממשלה.
ואת יודעת מה מרגיש אותי? שאני מרגיש שאת חשוב לך להגן עליהם, להגיד, הם הצילו את המדינה...
בגלל הדברים הטובים שהם עשו אחר כך, אבל זה לא סותר את מה שעשו לפני.
אני חושבת שאנשים... בוא נה, אתם שוכחים שבסוף מדובר פה באנשים שמתנדבים לצבא.
נכון, אבל הארגון,
זה אנשים...
העניין הארגוני זה הבעיה שלי.
אבל לא זה הסיפור, אבל לא זה הסיפור.
שנייה, רגע, תן לי רק לסיים.
אין לי טענה לבן אדם שאומר באופן אישי, אני לא יכול להמשיך.
זה אנשים שכל המהות שלהם בחיים, כל המהות שלהם בחיים זה המדינה. אז לבוא ולהגיד שהאנשים האלה הם ארגון רע.
אני אשאל אותך שאלה.
הבן גביר לא רוצה בטובת המדינה. לא רוצה בטובת המדינה.
אז מה הוא רוצה?
בן גביר רוצה בטובת האנשים הספציפיים שהוא חושבים כמוהו, שמאמינים בדעה שלו.
כי מה?
הוא לא חושב שזה יעשה יותר טוב למדינה אם הם ישלטו, אם חנמאל יהיה שר? הוא עצמו לא חושב שזה יהיה יותר טוב?
אתה שואל את זה בקול וקשה לי אפילו לענות ברצינות.
לא, אם הוא חושב.
אם זה מה שהוא חושב, אז הוא היה כדאי לבדוק את הדבר הזה לעומק.
אין בעיה, תבדקי, אבל הוא חושב.
הטיעון שלך לא חזק.
אני אגיד ככה, נניח עוד 10 שנים, בסדר? יש לך עכשיו מלא דתיים בצבא, מלא. פתאום בגיעה ממשלה, חותמת על הסכם שלום, הסכם שלום לצריך לפנות התנחלויות, באים כל הדתיים בצבא, אומרים, אם אתם עושים את זה, אין לכם צבא. זה לגיטימי?
אתה רוצה להגיד לך משהו?
כן.
וזה קשה לי מאוד, כאילו, להביע דעה בדבר הזה. אני הייתי מאוד נגד ההתנתקות. אני חושבת שזה אחד הדברים הכי נוראים שקרו למדינת ישראל.
אוקיי.
ואני חושבת שבן אדם שצריך לבוא ולפנות את המשפחה שלו, יש לו כל...
לא, אני לא אומר על הפקודה הספציפית של לפנות. אני אומר, אנחנו פורשים מהצבא. אם מפנים התנחלות אחת, בגלל הסכם שלום, עכשיו הסכם שלום...
קשה לי לראות לך על זה, כי זה משתלב עם הדעה האישית שלי, שוואלה, אני לא הייתי מסוגלת לפנות.
מבחינה עקרונית, לא. החייל, אומרים לחייל, אתה לא צריך, אתה לא צריך לפנות. אבל הטייסים הדתיים, שלא מתעסקים בכלל, לא מתעסקים בכלל בפינוי, ואנשי מודיעין דתיים וזה, אומרים, אם הפינוי הזה עובר, של איזה קרוון, אין לכם צבא.
זה היה, אבל...
לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא בהתנתקות, לא בהתנתקות, לא בהתנתקות. היה הדבר, היה
סיפור. מה, אמירה של סמוטריץ', אבל זה לא יצר גל.
אגב, אמירה של סמוטריץ', אמירה של סמוטריץ' ידע רק לדחות גיוס מחזור אחד.
נכון.
תסביר,
זה לא... אבל אם זה לא יצר,
רגע, רגע.
זה גם יצר גינוי.
אז מה אבל? אבל אז מה? אבל עצם זה שהדבר הזה היה באוויר ויצא מהאנשים האלה, אומר, שזה כן עבר להם, שזה כן היה משהו.
אבל קודם כל, מה הוא אמר? קודם כל, הוא אמר לדחות גיוס מחזור אחד.
הדבר הזה היה באוויר לשנייה ונחבא מיד, כי זה לא היה לגיטימי.
ברור.
זה לא הלגיטימי, הצד השני נתן לזה לגיטימי.
אז יש לי שאלה, אני חושב...
אז רגע, אז מבחינה עקרונית.
אז רגע, תן לי לשאול אותך. אוקיי. אתה לא חושב שבשום שלב, אוקיי, כשמשטר משתנה או נהיה קיצוני, אין לאזרח את הזכות לבוא ולהגיד...
אבל בוודאי שיש זכותו, זכותו ואפילו חובתו. אבל באופן אישי.
רגע, אבל את לא...
לא להתארגן.
מה זה אומר להתארגן אבל? רגע, אבל מה זה אומר להתארגן? כי בסוף אתה עכשיו...
להתארגן זה לעשות ארגון...
אתה עכשיו חלק מגדול מסוים.
לא, יש בידוד הטייסת. מה זאת אומרת?
בא מול מצלמות, יש סרטון מפורסם, רון שרף אומר...
עזוב את הסרטון, דבר על המציאות, מה שהיה בפועל.
ואלה, ואלה, ואלה. אם לא תפסיקו את מה שאתם עושים, הם לא יחזרו. זה משהו אחר, מאשר בן אדם שבא...
אני אגיד לך רגע את הדעה האישית שלי.
שזה זכותו וחובתו אפילו.
אני אגיד לך את הדעה האישית שלי. אני חושבת שזו שאלה שהיא לא יכולה להיות בכן ולא שחור לבן. למה? כי אנחנו ראינו בהיסטוריה שיש סיטואציות, אני לא מדברת עכשיו שואה וזה, בסדר? אני לא מדברת על זה, היה לא מעט דברים כאלה, שמשטר עובר את הגבול של הקיצוניות,
בסדר?
וחייב לעשות את זה מאורגן.
אבל אין שאלה בכלל. אבל עשו את זה...
אם זה יהיה יחידים...
עזוב, מאורגן.
אז מה עשית בזה?
אם יהיה יחידים,
רגע, לי בדודו, רגע.
זה יגרום לממשלה לחשוב פעמיים
רגע, אבל זה נעשה
עוד... לא בכל סיטואציה.
זה נעשה עוד לפני שהיה בכלל משהו. זה נעשה עוד... את מדברת על השלב העשירי. זה נעשה עוד לפני השלב הראשון בכלל.
כן, ובסופו של דבר עברה עילת הסבירות.
אני אגיד לכם...
היא באה לדיון בבג"ץ, שהיה ברור שהוא יבטל אותה, ובכל זאת, זה לא נפסק.
אני רוצה להגיד לכם משהו על זה. בסדר? ואני חושבת שזה בדיוק כמו שאמרתי בהתחלה, בהתחלה, בהתחלה. אי אפשר לנתק סיטואציה ממשהו שהוא הרבה יותר גדול ממנו. בסדר? אני מבינה מה אתם אומרים, ואני לא מצדיקה, אני רק ברגע שנייה אומרת משהו, בסדר? משפט אחד. כל הסיטואציה הזו של המהפכה המשפטית, וכל הסיטואציה הזו...
ההפיכה המשטרית, לא יקבלו אותך לחזרה...
זה לא מספיק, זה לא מספיק.
ההפיכה השואתית, יואו, זה לא יפה. זה, אתה רואה, אתה מסבך אותי. סבתא, סליחה אם את שומעתי, זה לא צחקתי על השואה, תמיד אני כועסת עלייך את זה. אז כל הסיפור הזה של ההפיכה, מהפכה, הפיכות,
רפורמה.
בסדר, רפורמה, מהפכה, זה.
תיקון.
רגע, עשינו את הכל, נכון? עשינו את הכל.
תיקון, שכחנו. תיקון.
כל התגובות שלה, התגובות הרגשיות אליה, התגובות ההתנהגותיות אליה וכל המעשים שקרו אליה, לא היו נטו רק על המהפכה המשפטית.
ברור.
זה ברור לכולנו שהיה פה סיפור. רגע, אז אני לא מצדיקה את זה, אני מתארת סיטואציה, בסדר? גם הבעד, גם הנגד, גם ההתארגנויות האלה, זה היה הרבה יותר גדול מזה. ולדעתי, סליחה רק משפט אחרון, לדעתי, אם לא היה את הסיפור של המשפטים של ביבי, אני לא חושבת שהתגובה, אני אומרת את זה אמיתי, התגובה למהפכה המשפטית הייתה כזו.
דודו. אז רגע, שנייה, אני רק ירחיב קצת על מה שהיא אמרה. אני לא חושב שיש קשר מי יודע מה למשפטים של ביבי, אבל לדעתי מה שקרה, הגיע 2022 בחירות. פתאום הימין, זאת אומרת ימין, אני מדבר מבחינה דמוגרפית, חרדים, ציונות דתית, פריפריה, מזרחים מהפריפריה. נכון, אבל כרגע בגוש הזה, פתאום ניצחו בפארק הזה, והצד השני קיבל כזאת כפה, ש... וואלה, זה הולך, זה ילך ויתגבר. החרדים מביאים הרבה יותר ילדים מאיתנו, הדתיים הרבה יותר ילדים מאיתנו, המזרחים הפריפריה הרבה יותר ילדים מאיתנו, אנחנו הולכים להיות מיעוט, ואז פתאום...
תעשה את זה במנגינה של ליברמן?
הוא יסתכל, ואז פתאום הוא יסתכל אחורה. הוא מסתכל ורואה. ופתאום הוא מסתכל אחורה, אבל הוא רואה שעדיין כל מוקדי הכוח אצלו. האקדמיה, התקשורת כבר לא כל כך, אבל עדיין, בית המשפט, ואז הגיע, בדיוק, הגיע להחלטה, לא איזה מועצת חכמים, אבל החלטה כזאת בתודעה קולקטיבית כזאת, אנחנו לא מוותרים על אף שעל, כי אנחנו בכל מקרה נפסיד את זה בהמשך, כי הם יהיו כזה רוב. אבל כרגע אנחנו לא מוותרים על כלום.
טוב, דודו.
זה לדעתי מה שעניין.
אתה כתומך גדול ברפורמה, ואפשר לומר גם תומך בממשלה, נכון?
לא כל כך.
מה, בעקבות מה?
בעקבות...
ההצלחות.
האישית?
אישית?
רגע, רגע.
אני שמתי ליכוד בבחירות האחרונות, כי באמת לא היה שום אופציה אחרת, בנט כבר לא רץ זה. אני לא רואה את עצמי בבחירות הבאות, שמח על נטו על האחריות לטבח. בלי קשר לשאלת האשמה, בלי קשר עכשיו לוועדת חקירה מה תגלה, אני לא מסוגל לשים מחל בראשות ביבי נתניהו. אני לא אומר שאני אצביע למי שיחרים אותו. אני אצביע, אני מקווה, נראה מה, איזה מפלגות יקום, או יהיה מישהו שיגיד, אני או איתו או איתו, זה נחליט עד שיגיע.
טוב, תגיד לי לגבי...
זה לא אומר שאני גם לא אוהב הרבה דברים שהיא עושה.
בסדר, לא, רגע, כשאתה רואה את המסלם, אתה לא מבין שהוא מבריח פשוט האנשים? אני מסכים לגמרי.
אני מבין, אני מבין, לגמרי.
אז בפועל אי אפשר לקדם רפורמה עם אנשים כאלה. כשנדבר על אנשים כאלה, אני לא מדבר על מזרחים חלילה, ובטח שאני לא אדבר נגד מסורתיים ודתיים.
אנשים שמדברים מאוד...
אנשים שמפחידים את הציבור.
אבל...
אתה יכול להגיד ביביסטים, זה בסדר.
לא, לא, זה אפילו לא בעיניי ביביסטים.
זה ביביסטים לגמרי, זה כל מי שבא... מי שנמצא בסייר ראשון שמדבר ככה בליכוד, זה ביביסטים. אפשר לברוח מזה,
נו. אתה יודע, דודו, אני אחפש, ואני מבקש ממך לעשות חיקוי, בסדר?
מה של?
זה כבר יהיה דודי אמסלם.
אוקיי.
אבל, זה... רגע, אני אקריא ואתה תעשה את זה, רק שנייה. אני אחפש, אתה תקריא את זה.
להקריא בקול שלו. יאללה.
רגע.
אבל אני צריך מקום בשביל אמסלם. וואי, אתה אומר... לעשות כל התנועות ידיים, כל ה...
רגע, בוא נחפש.
תרחיק את הכוסות ממנו.
רגע. כדאי לך גם אם לא תחתפי איזה... לעין. נו, איפה זה... שפריץ של... תחין.
נו, איפה זה נמצא? רגע. הנה, פה הוא עושה ככה.
זה נחתך בעריכה או שהכל...
לא, זה הכל בפנים. מה, אתה חושב שאנחנו עוצרים פה משהו?
שאנשים יוכלו בזמן הכלים לשתות משהו.
איפה הוא כותב על זה?
זמן לפרסומות.
הוא מדבר על... לא, הוא מדבר על זה שאם הליכוד לא ינצח בבחירות, יאסרו ברית מילה.
כן. הנה, הפחדים של הצד השני שדיברנו
עליו. כן, אבל כאילו, זה...
זה הזוי בעיניי, כמו שיאספו את אנשים לשפחות. אבל...
אני לא חושב שיאספו אנשים לשפחות, אבל כן, יש שינויים שהם לא כאלה מרחיק הלכת.
אז יכולים גם להגיד לך.
בואו, ארצות הברית עכשיו הולכת לעשור הפלות. מישהו חשב שזה משהו שיכול לקרות?
אז לא יאספו ברית מילה, אבל יהיה...
קודם כל, בניגוד לישראל, בארצות הברית...
מה, בקופות של אובמה, של ביידן, בואו, נו, זה...
טראמפ לא עשה איסור פדרלי על הפלות, הוא אמר כל מיני תכלית.
הוא לא יעשה גם, אני גם לא חושב שהוא באמת יעשה את
זה. גם הוא וגם ונס, גם הוא וגם ג'יי די. לא, הוא אמר מלכתחילה, אני לא בעד, אני בעד שכל מדינה
תכלית. כל תכלית לעצמה, נכון?
לא, אני לא מוצא את דודי אמסלם מדבר על מה שיעשו
לנו. טוב, אז בינתיים אני אגיד על הנושא.
תשמע, אתה יכול לחרטט את זה באותה רמה.
לא, הוא אמר שאם...
חבל, זה נשמע לי רעיון טוב, אתה צריך למצוא את זה.
אני, תמשיך לדבר בינתיים, אני אמצא.
כן, מה היה הנושא הקודם? שנייה, אני...
הוא עצר אותנו עם השטיות שלו, אתה מבין?
זהו, היה לי משהו להגיד.
לא, אני אומר, הם הפחידו את הציבור, בן גביר עם הבר סלטים, וכל הדברים הללו, ועוד התבטאויות.
אני לא חושב שזה הפחיד, כמו שאנשים פתאום הרגישו שוואלה, זה קצת פחות הרמה שלהם. שוב, אני לא חושבת שליכול מוקים עם איזה...
אני אגיד משהו, נזכרתי, אני אגיד משהו על זה, שיש את ה... תמיד היה, אני שומע...
הנה...
אנשים מהצד השני, נניח בן כספית, וזה תמיד שהוא התווכח עם ינון מגל בתוכנית ברדיו שלו.
בן כספית ליכודניק, לא?
לא.
למה? הוא כן...
היה אבא שלו ביביסט זה, ונדמה לי, אני לא זוכר, אבל המילה האחרונה של אבא שלו הייתה ביבי, ולא הבן שלי או משהו כזה, עד כדי כך הוא אהב אותו. אבל תמיד כשהם דיברו על מי יהיה בראשות הליכוד, מי זה, בן כספית תמיד היה אומר, אני, אם יהיה מישהו אידיאולוג ימני בראשות הליכוד, כמו יריב לוין, אני אצביע ליכוד. הרבה פעמים שמעתי את זה, ביבי.
יריב לוין אידיאולוג...
נכון.
אפשר לקחת את זה ממנו, זה תמיד היה... זה משהו שאני...
תמיד היה... רגע, הנה, אני אתן לך פה את זה.
ביבי עם שרה ואמסלם וכל הבעיות שלו, ויריב לוין אני זה, ופתאום יריב לוין מביא את הרפורמה, תוך חודש הפכו אותו למפלצת הכי גדולה שיש.
הציטוטים נמצאים פה.
אבל הוא תרם לזה, אתה לא יכול לברוח מזה שהוא תרם לזה.
בכישרון.
אוקיי.
זה היה שבוע לפני הבחירות, למיטב זיכרוני.
זה לא מעכשיו או משהו
כזה. לא, שבוע לפני הבחירות האחרונות.
בשנה וחצי האחרונות היה כרסום מתמשך בזהות היהודית של המדינה. חברי ממשלת השמאל עשו הכל כדי לפגוע בגיור, בכשרות, בפיטורי הראשון לציון. נראה היה כי הם מתחרים ביניהם מפגע יותר בזהות היהודית. כל אחד ממרץ או מיש עתיד יכול להגיש הצעת חוק לאיסור קיום ברית מילה. זה השלב הבא. אם הם נלחמו נגד דוכני חב"ד בכניסה לבתי ספר, הם ילחמו גם נגד ברית מילה. בדיוק כמו השחיטה הכשרה בחוץ לארץ שנאסרה.
עכשיו, כשאתה שומע את הדברים הללו, בסדר, ואתה לא מצביע, אתה לא מצביע ליכוד, שמה, הוא מפחיד. הוא מפחיד את האנשים. כשהוא מדבר, לא יודע, על המכלאות, אז הוא אומר, אבל זה, בסדר, זה שהוציאו את זה קצת מהקשר, זה לא אומר שזה, הציטוט עצמו היה נורמלי. אתה לא יכול לקדם רפורמה עם אנשים, ושוב, למען הסר ספק, זה לא רק מזרחים, כי גם טלי גוטליב, שללא שום ספק גוטליב זה לא
נכון.
מקנס, מבריחה את האנשים.
אז הציפייה שלך בעצם, זה שיהיה 64 אנשים בכנסת, שכולם, אף אחד מהם לא יהיה מפחיד.
לא.
כי זה לא יקרה, גם בצד השני לא. יש מפחידים. גם...
אבל, רגע, אבל... אבל הם נותני הטון, זאת אומרת, אתה לא רואה שנתניהו...
מה זה, הם נותני הטון, כי התקשורת מצמידה למיקרופון, כי הם מעניינים.
קודם כל זה נכון.
אף אחד לא יראיין את אופיר כץ.
קודם כל...
אופיר כץ מהליכוד, אני לא...
קודם כל זה נכון,
אבל... אבל למה, אתה אומר את המילה מפחידים, ואני חושב שזה המילה, היא לא מפחידים, זה פשוט, זה לא המילה, אני חושב שזה פשוט אנשים שהם לא איכותיים, כאילו, שאי כל...
לא, אבל את פוחדת ממה שהם יעשו, את לא פוחדת ממה שהם יעשו? תקשיב, אם נניח, אמסלם ראש ממשלה עכשיו, את לא פוחדת ממה שהוא יעשה?
אני כן. אני חד משמעית כן.
גם אני.
עם אמסלם, טלי גוטליב, שבעיניי
זה
טירוף.
אני לפחות אוכל לתת פקודות בשמו עם חיקורים.
אני אשאל אותך משהו, אתה לא חושב שהיה יותר סיכוי להעביר את הרפורמה המשפטית עם ה... עם העשירה הראשונה בליכוד, היו באמת אנשים ברמה אידיאולוגית, כאילו...
לא, אני לא חושב.
לא, אני...
אני לדעתי, אני חושב שזה היה עובר יותר חלק.
התקשורת פשוט הייתה הופכת אותם למפלצות אחד אחד.
שמע, לראות את...
וזה לא קשה, כמו שהפכו את יריב לוין, כמו שהפכו את רוטמן, כמו שהפכו את...
אבל רגע, רגע, רגע. קודם כל, יש כאלה שמאוד עזרו...
רוטמן מאוד עזר לזה לקרות,
בוא. אבל אני אומר דבר פשוט, לא ראיתי שנתניהו מנסה לעזור הסברתית.
כי הוא לא רצה את הרפורמה הזאת. הוא קיבל אותו.
לא, לא רק זה, ולא, הרי נתניהו בשנייה אחת יכול להגיד ל-90 ולא יודע, 5% מחברי הכנסת של הליכוד, תפסיקו עם ההתרמות.
אבל זה טוב לו,
נכון,
למה שפסיק עם זה?
נכון, אבל הוא קיבל את הרפורמה. זה טוב לו, לא רצה, אבל... זה לא,
לא
היה
אבל בייביש, אחרי...
הוא חושב על סעודיה, הוא חושב על איראן, הוא חושב על דברים גדולים.
רגע, אבל אתם שוכחים את המהות הכי גדולה של ביבי. נו. ביבי חי בשביל אנחנו והם, זה מה שהוא מקדש, והדבר הזה עזר לו לחזק את הדבר הזה.
לא למה? יודע, אפשר את זה גם מהצד שני שאותו דבר.
אתה צודק, מסכימה איתך, דרך... אני מסכימה איתך, ודרך אגב,
לגבי איכות, אני חושבת... תגידי לפיד, אני חייב לומר שיש לו מזל, שיש לו ג'ל בשיער,
ואבא,
כי הוא טיפש לא פחות מכל האלה שצוחקים עליהם בליכוד.
אתה יודע מה זה מלמד אותך אבל?
הוא באמת אדם מאוד טיפש.
אתה יודע מה זה מלמד אותך אבל? שאנשים פה כל כך צמאים לשינוי, שלא משנה תשים את יאיר לפיד, או שתשים את הקוס, בסדר? יש כמות מנדטים שמובטחת להם.
זה תיאוריית הטוסטר של עמית סגל.
אבל זה נכון, מסכימה?
את מסכימה איתי שלפיד אדם מאוד טיפש?
אני לא מכירה אותו, אני
לא... לא, מה שאת רואה עם הדברים שלו, מה שהוא מדבר.
אני אגיד לך את האמת... שלו, אני קראתי טורים שלו כל יום שישי.
אני אגיד לך משהו, אתה יודע מה, אתה יכול להגיד...
אני מכירה את הסיפור עם הפרופדוס?
אתה יכול להגיד הכל. תגידו, הוא מטומטם, הוא סתום, הכל תגיד עליו, בסדר? אבל יש משהו שיש בער לפיד שאין באף אחד כרגע בעשירה הראשונה בליכוד. וזה סיפורים על שחיתויות. כמו שיש להם.
מה לעשות, כי הוא לא היה ראש ממשלה.
מה זה לא שאלה?
נילו להיות ראש ממשלה 5 שנים.
נילו מספיק זמן למעלה, ותראה איך מצטבר.
די, חברים, באמת, בואו כאילו...
מה את רוצה? זה כמו להגיד...
אמסלם, מאי גולן, איך קוראים לנו? רגב. הסיפורים שיש עליהם, אתה שומע את הסיפורים האלה?
אני לא מבין איך הגעתי למצא שאני אמור להגן על מאי גולן.
כי אתה אדון ביבי.
אבל אני חושב שזו בעיה אמיתית.
אבל במפלגה כל כך גדולה...
מה זה כל כך גדולה? אבל יש כל כך הרבה בעיות גם.
אתה רוצה 30 נקיים?
אבל יש לי חדשות בשבילכם.
תגיד לי, מאיפה הגיעה טלי גוטליב? תעשה חיפוש בגוגל, הרי היא התמודדה לפני כן באיזה מפלגה קיקיונית...
כן, היא נכנסה בשריון, לא?
של אישה חדשה, אבל לא משנה. לא, אני אומר...
אבל אחרי זה אומרים שלפיד, המפלגה שלו דיקטטורית.
לא משנה.
המפלגה שלו הרבה יותר גרועה.
תקשיב, הסירייה הזו נבחרה בגלל דמוקרטיה בליכוד.
רגע,
לא מגנה, אתה צודק על לפיד.
גלנט, עדיין בליכוד.
בוא נחזור.
למרות שעם כל הריבים וכל הזה, ולדעתי גם הוא יהיה...
ואם ביבי היה רוצה שיהיה בחוץ, הוא היה בחוץ.
מה?
אם ביבי היה רוצה שגלנט יהיה בחוץ, הוא היה בחוץ.
זה לא כזה פשוט בליכוד. צריך
אם מאי גולן נכנסה, תאמין לי שהיה מאוד פשוט גם להוציא את גלן. בואו, אם הוא צריך להכניס את מאי גולן לתוך הדבר הזה,
הוא לא הכניס אותה. אני לא חושב שביבי הכניס את מאי גולן.
מי שנמצא שם זה, הוא רוצה, כן,
זה לא הזיז לו. כי עוד פעם, הבעיה של חלק מהבעיות של ביבי זה שהראש שלו תמיד באיראן, בסעודיה, באמריקה, אני לא חושבת
שאתה... או בענייניו האישיים, עם כל הכבוד.
או בענייניו האישיים,
כן. אני לא חושבת שאיראן וסעודיה עניינו אותו במיוחד, אלא אם כן...
לא, איראן וסעודיה זה תמיד...
אני חושב שאיראן וסעודיה עניינו אותו מאוד, אבל...
פתאום בא אליו יעביר להרים מבין.
אבל יש שני מצבים, יש או...
הציבור רוצה רפורמה, אמר לו, יאללה, קבל את הרפורמה, עד שבאמת הגיע החרב
לצבא, אחרי שגלנט וזה...
בוא ננסה
לחפש פתרון, אוקיי. כשאת רואה את הציבור שלך, בסדר? הציבורית שלך. על מי... מי ההורים מתומים? על מי אתם סומכים או סומכות?
אני לא יודעת מזה, תקשיב. אני לא יודעת מזה אתם, כי אני חושב שהדעות שלי קצת שונות מהדעות של המתנגדים.
אנשים, על מה הם מבססים את ה...
אני מאוד 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 מקווה... אני מאוד מקווה שנפתלי בנט יחזור לפוליטיקה. מאוד. מאוד מקווה שהוא יחזור לפוליטיקה.
אני אגיד רק שאני לא פוסל את האופציה להצביע.
אתה קורא שאנחנו בסוף מסכימים על משהו?
לא, אם אני בסוף אצביע לבנט, צייר אותי נורא. אני אמרתי לילד שקד לפני...
כן, נצטרך עוד הרבה אופציות, אבל תלוי גם איך הרשימה שלו תראה.
רגע, אני אמרתי... הרשימה שלו תראה, נכון.
היא תראה עם 20 יסמינים בוודאות, זה ברור לי.
כן, עידן רול לא...
אבל רגע, אני אגיד לך משהו. אני אמרתי לילד שקד, לא זוכר מתי אמרתי לה, הילד... אמרתי לה, אני אצביע לבלד לפני שאני אצביע לך. לא, אנחנו בקשר טוב.
רגע, אבל מה...
אבל לא, ואני מתחיל לחשוש לא עלינו ולא עליכם, שבסוף אני אצביע לה. זה...
תשמע, אני יודעת
שאנחנו... אני מקווה מאוד שתהיה...
נכון, אומרים את זה אבל, אומרים את זה, נגיד, בכל בחירות, בכל בחירות אתה אומר את זה, כאילו, למי אני אצביע?
זה סוג מסוים, זה אחוז מסוים באוכלוסייה שתמיד הם בלי בית.
אבל העניין פה לדעתי...
ומחליטים ברגע האחרון.
שזה רגע לא נושא פה, אבל העניין של... העניין של הורדת אחוז החסימה, לדעתי, זה הפתרון היחידי לפוליטיקה במדינת ישראל. היחידי, אי אפשר להמשיך ככה יותר. פשוט אי אפשר להמשיך בסיטואציה הזאת.
רגע, הנה עוד הסכמה.
גול נפש, לעצור את זה.
לא מפריע לך שכל דבר במדינה הופך להיות משפטי? כלומר, נתניהו עם כתב אישום, רגע, זה האם הוא יכול או לא יכול. באמת, אפשר לתת מיליון, באמת.
תסביר לי גם למה אתה מתכוון.
כל דבר הופך להיות עתירה לבגץ. והיועצת היא מכריעה.
תשמע, מה זה כל דבר? אם יש דברים שם לגיטימיים להגיע לבגץ, אז כמובן צריך להגיע לבגץ.
אבל אין משהו שמרגיז, אין משהו שבעצם שמכעיס אותי, מרגיז אותי, אני חושב שזו שערורייה, ואני אומר, זה מה יש, ואני אתקוף את זה בדרכים דמוקרטיות.
חברי כנסת באופוזיציה, הפסידו בהצבעה, הפסידו במשחק הדמוקרטי, ואז הולכים לבגץ שיציל אותם.
זה לא מפריע לך?
אני חושב שזה מאוד תלוי בגופו של עניין. מאוד תלוי בגופו של עניין.
כדוגמה, היה את הסיפור של...
נגיד, אגיד לך משהו, בתור מישהי שגרה בדרום תל אביב לא מעט שנים, הסיפור של המסתננים לדעתי, זה נגיד משהו שסופר, סופר, סופר, סופר בזיוני.
אגב, סילוט בעיניי של יריב לוין, רוטמן ושוט, שלא התחילו עם זה.
תקשיב, אני אמרתי את זה.
זה לא פתרון לבעיה.
אבל אני אמרתי את זה. אבל אתה חייב את הפלסטר הזה.
אבל אתה מתחיל כי הציבור מרגיש. הציבור מרגיש שדואג פה למשהו שרלוונטי לו.
זה גם חלק לדעתי הבעיה.
הרי אפילו מפלגת העבודה של אבי גבאי, אבי גבאי אמר, שהוא יתמוך בפסקת התגברות על ענייני הגירה. אז למה אתה הולך על המשהו הכי לא...
כי זה לא פתרון לבעיה עצמה.
אבל זה בדיוק הסיפור. הוא היה, תקשיב, בשביל להגיע להסכמה רחבה יותר, הוא היה חייב להתחיל בבעיות הרחבות יותר.
השיח על הסכמה רחבה לא היה קיים עד הרפורמה.
טוב, ועדת חקירה...
שום דבר לא הביאו.
ועדת חקירה ממלכתית, דודו?
תלוי, כאילו, לפי החוק הרגע, נשיא העליון יצחק עמית בוחר את הזה? לא.
אוקיי, תעשה את זה במנגינה של יריב.
ועדת חקירה ממלכתית בצורה כזאת, שיצחק עמית, נשיא לא לגיטימי, בוחר את ה... זה, אני נגד.
רגע, שנייה. אתה רוצה להגיד לי שאתה יותר סומך. באמת אני שואת אותך,
לא, אני גם לא רוצה, אני לא רוצה ועדת חקירה, אני לא רוצה ועדת חקירה ממשלתית, אני לא רוצה ועדת חקירה של נתניהו.
איך אפשר להגיד דבר כזה בכלל?
אני לא רוצה, אני לא רוצה ועדת חקירה כזאת.
איך אפשר להגיד נגד? אני לא מצליחה להגיד שיקול של נגד. לא, לא אתה, לא אתה, אני מדבר בכללי. לא, בכללי, איך אפשר להגיד?
אני יכול לענות לך.
את המיקרופונים שואלים.
זה אני לא מצליחה להבין, זה באמת...
מה, אנשים מעדיפים ועדת חקירה ממשלתית?
כן.
אני לא יודע אם יש כאלה. לא שמעתי מישהו שאומר רוצה ועדת חקירה ממשלתית שביבי ימנה את החברים, כמו שאני
לא מסוגלת להבין.
אני לא חושב שמעתי דבר כזה.
לא משנה מה.
יש ועדת חקירה נניח, יש שופט עליון לשעבר שאני אישית סומך עליו, נניח אם אתה שם את סולברג בראשות הוועדה, והוא בוחר את השאר, אני, סולברג או את גרוניס, אני בסדר עם זה.
אני אגיד לך משהו שהוא מטורף.
אבל זה נגד החוק הקיים.
לא, אז...
החוק הקיים, נכון.
אני חושב שאנחנו יותר מדי מחפשים לריב. במצב נורמלי, זה שהנשיא, הוא בוחר את ההרכב, או את היושב ראש, הוא בוחר את ההרכב, זה לא סותר את זה שהוא יכול לשבת עם ראש הממשלה, ולהגיד, אוקיי, אני רוצה כך וכך, מה דעתך? וזה דבר...
אבל למה לראש הממשלה יש בכלל שיקול בדבר הזה? כאילו, למה ראש הממשלה...
מי אמר שזה דבר?
לא, אפשר לעשות אז... רגע, אני אגיד לך משהו... עם כל ראשי הרשויות, ראש הממשלה...
אבל ראש הממשלה אמור להיות חלק ממי שאמור להיבדק בדבר הזה, איך הוא יכול לקבל את ה...
יש טענות שגם בג"ץ אמור להיבדק. עם הפרימטר,
אין
מה,
בוא נעשה זה, אבל...
נכון, אבל אני לא סומך על יצחק עמית שימנה את האנשים ש...
אגב, אני רוצה להגיד לך משהו. יש דברים שפשוט מחפשים איך לריב.
אני מסכמה איתך לא פה.
הדבר בעיניי הכי טריבי... קודם כל, אני חושב שאנשים יותר מדי מתרגשים ועדת חקירה מלאכתית, כאילו שהיא עכשיו תגלה ותדאוג. עכשיו, אני לא מתווכח עם משפחות שכולות.
זה נטו מחוסר אמון, זה לא מגיע אחר כך ממלאכתי עכשיו, הוא יעשה פה...
תקשיבי, אנשים לא מבינים מה משמעות של ועדת חקירה מלאכתית. ועדת חקירה מלאכתית, את רואה מה קורה למשפט של ביבי, בסדר?
כן, אשר קולה אמר אצלך שאם אנחנו נוריד את העניין של המסקנות האישיות, אז אפשר להגיע למסקנות מהר מאוד, וגם יוריד את כל העניין הזה של המאבקים וזה. נשאיר את המסקנות האישיות, זה יכול לקחת 7 שנים.
כן, אז וכל מי שמדבר ועד חקירה מלאכתית, הוא מדבר על זה כי...
כי הוא רוצה את הביבי, הוא רוצה את...
כן, הוא רוצה את ביבי, הוא רוצה את זה.
אני לא רוצה את הביבי, אני לא רוצה את הביבי, אני רוצה שיש לנו מסקנות, גם אם זה עוד 10 שנים, כדי שהדבר הזה לא יקרה עוד פעם.
לא, אבל...
זה לא מעניין אותי ביבי, לא ביבי.
אפשר להשיג יותר מהר, אם אבל
אבל אתה לא יכול לתת לממשלה הזו לבנות, אני עוד ממחות, את מי שאמור לבדוק אותה לתפקוד שלה.
רגע,
אני לא
רוצה שהיא...
רגע, אני רוצה להגיד משהו פשוט.
אני לא רוצה ועדת חקירה ממשלתית.
קודם כל, זה עניין שיקח שנים. באמת שנים.
זה צריך לקחת שנים. אי אפשר להביא מסקנות על אירוע כזה תוך שנה.
אבל עד אז כבר הממשלה...
כן, לא רק זה, גם הדברים השתנו. זה כמו, את יודעת, היה... באיזה שנה היא הוקמה? נראה לי 2009. הוקמה ועדה בראשות השופט יצחק אנגלרד, שופט בית המשפט העליון, שתבדוק את הליכי הפומביות של הליכים בבתי המשפט, בסדר? הוועדה פרסימה את המסקנות שלה, אני חושב, אחרי 14 שנה, 13 שנה, כבר מה רלוונטי מאז כל כך הרבה דברים כבר השתנו.
בדיוק.
תראה, ועדת חקירה עכשיו שידוק על המחדל של הסימים, או לא יודע מה.
אז אפשר לעשות את זה גם ביומיים, אבל כאילו, מה תיתן לך? לעשות עכשיו לקחת את
ה... לא, אני אומר משהו כללי. אני חושב שוועדת חקירה ממלכתית, או לא משנה מצד השם הממלכתי, בכלל, אנשים יותר מדי מתרגשים את זה, כאילו שעכשיו זה ייתן לנו איזה מענה. לא, זה לא ייתן מענה, אני יודע מה.
אנשים רגשית, אתה חייב את זה.
את מסתכלת, ועדת חקירה ממלכתית של אסון מירון. רגע, ועדת חקירה של אסון מירון. זה נתן מענה, בעיניי. קודם כל, המסקנות מביכות, נניח שלא יודע, שאוחנה לא יכול להיות השר לביטחון פנים, אבל הוא יכול להיות יושב ראש הכנסת, או יכול להיות שר משפטים, או יכול להיות ראש הממשלה. זה מצחיק. זה כדוגמה.
היינו פה שאנשים מחפשים את זה.
אבל גם, מה, המסקנות פה היו פה איזה משהו.
תשמע, רגשית, אחרי אירוע כל כך מטורף, כל כך פסיכי, אתה שומע כל יומיים על מחדלים,
באותו גודל בכלל, זה משהו שהוא...
אתה אומר, אני חייב שיתנו לי תשובות כלשהן.
בסדר, אין לי בעיה.
עכשיו,
אני גם אומר שבסוף
אתה חושב שאתה באמת חושב שייצא משהו אמיתי מוועדה שמבוססת על חברי הממשלה הזו?
לא, אף אחד לא רוצה ועדה ממשלתית.
אני חושב
ש... אז מה אתה מציע?
אני, קודם כל, תורידו ציפיות מעצם העניין הזה, כי...
מה, אם תקום ועדה בכלל?
לא, לא, לא.
לא, על המסקנות.
בסוף תקום. זה הקטע שאני לא מצליח להבין, ביבי. בסוף תקום ועדת חקירה מלאכתית. אז בשביל מה אתה מורח את הזמן?
להקטין את התמיכה במשפטים.
אבל זה בסוף יקרה, זה אותו דבר. לגבי מירון הוא ניסה, זה לא הצליח לו. לגבי הצוללות הוא ניסה, לא הצליח לו. אז בשביל מה, כאילו, זה כמו מה שדיברנו לגבי יריב לוין והמינוי של יצחק עמית. אתה סתם,
הוא לא סתם עושה את זה, זה בדיוק מה שאמרתי מקודם. רגע, זה לא סתם בכלל, זה סופר מחושב, והוא עושה את זה, הוא עושה את זה, כי מבחינתו ביבי חי בעולם של אני והם. כל עוד אני ממשיך...
אז הוא פעם נכנסת לכוונות שלו.
מה זאת אומרת, אבל זה מה שמפעיל
לא
אותו.
יודע, אני חושב שהוא כן, ברור שיש לו את העניין האישי.
אבל אני אתן לך דוגמה.
אבל הוא כן מודע לזה אמר... שהציבור שלו לא מאמין לך.
רגע, נתניהו אמר, תקשיבי, נתניהו אמר...
אבל למה הוא לא מאמין?
אבל רגע.
ביבי עבד הרבה הרבה זמן כדי שהוא לא יאמין. משפט,
את חושבת שאני לא מאמין במערכת המשפט בגלל ביבי? אני לא מאמין במערכת המשפט בגללם.
רגע, נתניהו אמר, כשאז היה את העניין הזה של ההג וזה, הוא אמר, אני מוכן שתקום ועדת חקירה ממלכתית בראשות השופט אשר גרוניס, נשיא בית המשפט העליון מדימוס, בסדר? אני לא סומך על כל שופט, איך תדע, אני אקבל פה את ענת ברון או משהו כזה,
כן.
אני אומר, אני מוכן, אבל אני אומר שאת השמות הללו, בסדר? בהסכמה עם היועצת, ככה וככה וככה, והיא אמרה, לא, אסור שיהיה לך מעורבות כלשהי, בעיניי זאת טרן...
אני חושב לי הדבר הכי הגיוני בעולם.
כן, אבל היועצת...
רגע, לא הבנתי.
לא הבנתי, אני לא מבין מה אתה רוצה להגיד. אתה רוצה להגיד לי שנראה לך מוזר, זה לא נראה לך מוזר.
מה הבעיה? מה אם הוא אומר, אני מוכן שזה יהיה ברשות...
לא נראה לך מוזר. אתה יודע מה? בוא נחשוב עכשיו, בוא ניקח את האירוע הזה.
למה להריב כל הזמן?
מה זה למה להריב? אתה רוגע את זה לשני צדדים אבל.
בסדר, אבל הנה, אתה אומר, אני מוכן...
רגע, עכשיו אתה נמצא עכשיו במקום עבודה, אוקיי? והמנכ״ל קשל במשהו מאוד מאוד גדול, הפסיד עכשיו... מיליוני דולרים, אוקיי? אני בכוונה מגבילה את זה רגע, מוציאה את זה רגע מהפוליטיקה, מוציאה את זה רגע מביבי, בסדר? ואז בא המנכ״ל ואומר, אין לי בעיה לבדוק מה קשמתי, אבל אני רוצה שמי שיבדוק את זה, זה א' וב'.
לא, אבל...
אתה רוצה להגיד לי שאתה לא היית אומר... אתה לא היית אומר, רגע, משהו פה...
רגע, תגידי לי.
אשר גרוניס, נשיא בית משפט עליון לדבר, את לא מאמינה בו?
אני לא מאמינה... אני לא מאמינה שהסיבה שהוא בחר בו היא סיבה נקייה.
רגע, אבל אם
אסתר חי... הסיבה שיקבל הרבה יותר אמון.
רגע, אבל... תסבי. בואי, אני אלך איתך, בסדר, אני אדבר עכשיו כמו עמידרור, בסדר? המטרולל הזה.
עמידרור,
לא, לא עמידרור זה. עמי.
צריך לשים...
עמי דרור. או שקמה ברסלר, או לא משנה מה. או רדמן וכל החבורה הזו, בסדר? נתניהו מושחת, יודע שימיו קצובים, זה כל המטרה שלו לברוח לפנמה עם טריליון דולר באוזניים, בסדר? כל המניעים השליליים אצל נתניהו, בסדר? אבל בסוף מדובר באדם, אף אחד לא טוען שיש איזה גרם של פיקפוק בשופט השגוניס, נכון? הנשיאה דאז אסתר חיות מינתה אותו לעמוד בראשות ועדת חקירה ממלכתית לבחינת פרשת הצוללות.
אתה צודק. אבל לא יכול להיות שיש לו אפילו רבע שנגיעה למשהו בסיטואציה הזו.
למה? מי קבע את זה?
היגיון בריא. כאילו, זה כמו שאני אמרתי לך.
אז ההיגיון שלך הוא כל כך לא בריא.
אבל זה לא הגיוני, זה לא הגיוני בעליל אפילו.
אבל אולמרט מינה...
אולמרט זה דוגמה למשהו טוב.
לא, אבל עובדה שזה עבר. אולמרט מינה את הוועדה שבדקה את המחדל שלו של מלחמת לבנון. אז פה הוא לא אומר, אני אמנה את האנשים. אני אומר, אני אקח מראש מישהו שהוא היה נשיא בית המשפט העליון.
מעולם במדינת ישראל לא היה מחדל בסדר
גודל הזה. שהוא גם קבע.
לא היה מחדל, זה לא יכול
להיות. אבל מה
זה עדיפה? עוד יותר מחזק את הטענה למה עשו להקים סתם ועדת חקירה ממלכתית. את אומרת, זה דבר כל כך גדול, צריך לזה משהו גדול ומיוחד.
אני מסכימה, אבל אין בזה היגיון, אין בזה היגיון. זה לא יכול להיות הגיוני שמישהו שיש לו חלק כל כך גדול בדבר הזה, הוא יחליט מי הולך
בסדר? מחוקק נתן לקואליציה, מה זה הקואליציה? לכנסת או לממשלה את הסמכות.
כן, להקים את הוועדה
אומרת,
בעצמה.
זאת אומרת, לא יכול להיות שיהיה לו מעורבות כלשהי.
אז הוא אומר, אוקיי, תקום ועדה בראשות נשיא עליון לשעבר.
מה לעשות שמי שמוסמך להקים זה לא יצחק עמית, לא יצחק גולדפריינד, וגם לא נועם סולברג.
מה הסיכוי שעותרים לבגץ ויצחק גולדפריינד מקים?
לא, אני לא מצליח לראות את זה קורה. זה, למרות ש...
זה בדיוק מה ששמעתי מהאנשים לפני הביטול של עילת הסבירות, או לפני... בתה פעם ראשונה, אסתר חיות אמרה שאפשר לבטל חוק יסוד. 2018, חוק יסוד הלאום. אמרה באמירה עקרונית שאפשר לבטל חוק יסוד, רק זה לא מבוטל.
לא, טוב, היה גם שם...
לפני זה אמרו לי, בדיוק את מה שאתה אומר עכשיו על המינוי של זה, אני לא רואה את זה קורה, אין דבר כזה, בגץ אף פעם לא נוגע בחוקי יסוד, זה והכל, לאט לאט, הכוח הולך ועובר, לאט לאט.
קודם כל, הכל יכול להיות, אתה יודע מה?
הכל יכול להיות.
הכל יכול להיות, אני מקבל. אבל זה הזוי.
ואם תהיה ועדה כזאת, היא בכלל אף אחד לא יקבל את האמון שלה.
אבל אתה מה אתה חושב שתהיה ועדה כזאת?
עזוב, נו.
לא יודע. אני לא חשבתי שבגץ יבטל חוקי יסוד.
אבל את רואה את הטהרנות שאי אפשר להתקדם את השום מקום. את מדברת, דיברת על יריב מבין
ורוטמן. כן, זה האף שעל, זה גישת האף שעל שהביא אותנו ל...
מה אכפת? מה יקרה אם... בסוף, מי
בסוף שמוסמך, הוא לא ממנה את ברדוגו.
מי שמוסמך להקים...
אבל אתה מבין אבל, שמה שאתה אומר כרגע, בא, יישב מישהו מולך המצא השם, יגיד לך, מה אכפת לך שזה יהיה זה?
אוקיי.
מה אכפת לך? מה אכפת לך שזה יהיה השופט?
לא,
אז
נתניהו...
אבל לא, אז אתה גם עכשיו...
לא, אבל נתניהו אומר.
בגרוניס, יש לך בעיה עם גרוניס?
זה לא העניין של מי, זה העניין שהוא היה חלק מהבחירה של הדבר הזה.
אבל
זה כמו שאתה, אתה יודע מה? אם עכשיו יבוא השופט יצחק עמית ויגיד, אוקיי, סבבה, בוא, לא אני איקס.
אבל הממשלה היא מוסמכת להקים את הוועדה.
לא גרוניס. הוא זה שיגד השם שלו.
הוא ייתן לי שם שאני רוצה, אין לי בעיה.
אני מבינה מה אתה אומר.
אבל הממשלה,
תקשיב
רגע, הממשלה היא מוסמכת.
לא, הנה, אני אסביר לך.
היא זו שמוסמכת להקים.
היא מוסמכת, נכון.
היא מוסמכת לקבוע בדיוק מה... מה ייבדק?
אני מצאתי את ההבדל
בינינו. אז כל זה, אז מה את רוצה?
לי אין בעיה שיצחק עמית יהיה מעורב בבחירה, אם הבחירה תהיה שם מישהו שאני חושב שזה מוצדק. אם הוא ישים שם את גרוניס...
אבל זה גם אישי, אתה אומר, אין לי בעיה איתו, אין לי בעיה איתו, כל עוד הוא בוחר מישהו שהוא, אני מסכים
בדעות
שלו.
נכון, ואם ביבי מביא לך את גרוניס, בן אדם שאת מאמינה בו, אני, אם יצחק עמית מביא לי את גרוניס, בן אדם שאני מאמין בו, אני חותם.
אני רק רוצה להזכיר לך שגרוניס קבע נגד נתניהו ממצאים קשים, בוועדת צוללות.
שופט מאוד ישר.
הבעיה זה לא ספציפית.
נתניהו יכול להגיד, והציבור של נתניהו יגיד,
שעמית יעשה את זה, לא אכפת לי, אבל הוא לא יעשה את זה.
שעמית, נכון, נכון לגמרי. כל הדברים הללו אפשר, אם מחליטים שמפסיקים לריב,
רגע, הפתרון אני מסכימה איתך. הפתרון מסכימה איתך. אבל מה ש... אז הבעיה פה זה לא הפתרון. הפתרון אנחנו שלנו באותו ראש. אם עכשיו אומרים ליצחק עמית, יצחק עמית, אתה אמור למנות והוא ממנה אותו, אני מסכימה איתך. יש פה בעיה אחרת. יש פה בעיה שהיא... לא תחקור את זה, אבל שחיתות שהיא מושתתת ב-DNA של האנשים האלה. איך זה בכלל הגיוני? הגיוני שאתה תשב פה ותגיד לי, אני לא מבין מה הבעיה, למה הם רבים על זה? למה הם רבים על זה? שראש הממשלה, שהשם בדבר הזה, הוא זה שיגיד, אני רוצה...
אם הוא השם בדבר הזה, אז למה צריך לבדוק?
אני אומרת, השם כאילו בגלל שהוא צריך להיחקר, לזה אני מדברת, כאילו.
לא, זה לא סתם.
ברור, צריך לחקור את כולם, כמה שיותר.
אולי שלבד, אני לא שואה שלבד בזה.
אם יצחק עמית מביא לי את גרוניס, אין לי בעיה. הבעיה היא שהוא לא יביא. החוק נותן לו סמכות להחליט, ואני יודע מה יקרה אם בהצעה שלך הוא יושב עם ראש הממשלה, הוא יגיד לו כן, 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 וידפוק שם את ענת ברון. סליחה. ישים שם, אני חושבת על מילה אחרת יותר גרועה. ישים שם את ענת ברון.
יפה, נגדה. אני חושב שהוא...
זיפוק.
איפוק סקוח.
אירופי.
אני חושב שזו בעיה אמיתית, אבל זו בסך הכל דוגמה לכך, למה אי אפשר במציאות הזו לקדם דברים. כי אתה מתחיל עכשיו להגיד, לא, זה קרוני, בלי זה אי אפשר. את יודעת, גם נניח המינוי של, ככה מהכיוון שני, של יריב לוין, ההתעקשות שלו על בקשי וביטון, שדווקא הם, דווקא הם, תביא להם מישהו לא פחות שמרן, עם יותר פרסומים אקדמיים, עם ככה וככה וככה, הוא לא יסכים, הוא אומר את זה בפירוש.
והצד השני היה מסכים?
מה?
הצד השני היה מסכים להצעות אחרות?
כן, חד משמעית. חד משמעית, אני אומר לך, מידיעה, כן. אתה יודע, יתחילו לעשות מריבות, וזה בסדר, כמו יהודים, הכל בסדר. אבל יריב לוין הפך את זה למשהו, אני הצעתי אותם, אתם לא תגידו לי לא על השמות האלה לנו. אתה אומר, מה... מה זה מקדם? מה זה מקדם?
זה לא, הוא מיואש. אני אמרתי לך, הוא לדעתי בהלך רוח של יאוש, אם הרפורמה הזאת של גדעון סער לא עוברת, הוא בהלך רוח של יאוש, הפסדנו, נרמסנו,
לא.
לעשו לנו את הגופה, ירקו אותה לפח, לא נשאר לי מה לעשות. אני לא באמת שר משפטים, אין פה דמוקרטיה באמת.
אז אתה יודע מה הפתרון?
אין פה כנסת.
הפתרון זה להוריד את אחוז החסימה ולהחליף את הפוליטיקאים.
זה גם. אני חותם על זה.
אולי להחליף את השופטת מיכל אגמון גונן.
ואז מה, על מה יהיה לך לכתוב?
אבל זו באמת דוגמה, כשאת מדברת על הפוליטיקה. הנה, תראי, יש לך פה בן אדם אחד, שקיבל, אי אפשר להבין בכלל ולהסביר ולהצדיק למה, היא קיבלה את תחום של המדיניות, של עתירות בעצם לבית המשפט המחוזי, בית המשפט לעניינים מנהליים, על ענייני הגירה, והיא בפועל מנהלת את מדיניות ההגירה של מדינת ישראל. זה נראה לך הגיוני?
לא, אבל זה מה שמעתי בהתחלה. אני לא
אז
נגד...
אז מה אפשר לעשות?
אני לא נגד הרפורמות, אני לא נגד הרפורמות, אבל...
העניין הוא שכל מי שיצר הרפורמה, שקרה... את תמצאי בו חסרונות.
למה אתה חושב את זה? זה לא נכון, אני לא מסכימה איתך. אני לא מסכימה איתך בכלל. תקשיב, אני חושבת שיש פה, ובגלל זה אמרתי את זה בהתחלה וחזרתי על זה, יש פה בעיה הרבה יותר גדולה מהעולם המשפטי.
נכון,
יש פה בעיה
חברתית,
יש
בעיה,
בעיה
סוציולוגית.
שגם מי שתדלק אותה לאורך כל השנים זה הפוליטיקאים. אז
לא,
פתאום שזה
קיימת,
מתפוצץ להם
הם
בפנים,
לא יצרו אותה, הם
מתדלקים אותה, והם רוכבים עליה,
רוכבים עליה לגמרי.
ופתאום עכשיו להגיד שזה מתפוצץ להם בפנים, מה קורה? זה לא הגיוני.
אני אתן לך דוגמה מהכיוון השני. יאיר גולן, אין מושג באמת מה הדעות שלו, אני חושב שגם לא עצמו...
אני חושב שגם הוא לא יודע.
לא, באמת, באמת, כי אני יכול לתת, נניח, הוא מדבר על ענייני עזה ונתניהו.
כן, ואתה אומר רגע, הוא...
לא, זה לא רק שהוא היה בכיר בצבא וזה, אלא הדעות שלו, אחרי שהוא פרש מהצבא, זה בדיוק היה זה של ניהול הסכסוך. אתם תסתכלו, יש לו הרצאה ב-INSS, ועוד כיוצא בזה לגבי גיוס חרדים.
עכשיו פתאום הוא הוציא ציוץ על הנאום, על התוכנית של טראמפ.
נכון,
הוא לא אמר שהוא נגד טרנספר, הוא לא, זה הוא אמר, הדבר, אני שמח מזה שהוא אמר שיחזרו החטופים.
נכון.
ומלא שמאלנים בתגובות תוקפים אותו. אמרו, ראינו בך התקווה הגדולה, איך אתה מאכזב אותנו.
תמיד מרגיש לי שהוא תמיד קצת מפחד להגיד את מה שהוא באמת רוצה להגיד.
כן, הוא מפחד להגיד את מה שהוא רוצה.
כן, כן.
אז אני לא רוצה לדעת מה הוא באמת רוצה להגיד.
כי תמיד אתה מרגיש שהוא כאילו... הוא כאילו נמצא, אבל הוא לא הולך עד הסוף,
אם
מה שהוא רוצה להגיד.
אז אני באמת לא רוצה לדעת מה הוא באמת רוצה להגיד.
הבן אדם הוא...
כנראה רוצה לנשוך את המצלע.
הוא בריון מילולי.
אבל הוא תמיד אומר משהו, ואתה מרגיש שזה לא... שזה לא עד... כי נגיד בציוץ הזה...
אז מה הוא רוצה זה? למשוך את המצלע?
בציוץ הזה, שראיתי את הציוץ הזה, אני כאילו הרגשתי שהוא ממש רצה לכתוב, ואין לי בהם טרנספר, אוקיי?
אוקיי, זה הצדק, זה הצדק.
אתה מבין, אני רוצה להגיד כאילו, והוא כאילו, אני לא אגיד את זה עד הסוף.
אני
ארמוז את זה, אני
רוצה להגיד לך, אתה מבין? תודה, אז אולי נסיים בזה, אם כן נהיה לכם עוד משהו ש... אנשים שוכחים, זה כמו, יש, סיפור, לא יודע אם זה בדיחה או שזה היה אמיתי, משנה, שאנשים, היה איזה מנורה בבית הכנסת, שהיא הגיעה יחסית, היא הייתה ארוכה, אז אנשים היו צריכים להתכופף כדי לעבור שם. ופשוט אנשים התרגלו, בשלב הוציאו את המנורה, אבל אנשים חשבו שכאילו זה, יש איזה מנהג כזה שהם מתכופפים בנקודה הזו.
אוקיי.
האנשים שוכחים שיצחק רבין אמר שהכי טוב היה שעזה תשתף ולא יש שם אף אחד. הוא אמר ש... אנחנו לא צריכים שהם ישרצו בינינו, בסדר, כשהוא הסביר למה הוא בכלל, הוא אמר את זה על ב-92, כשהוא דיבר על למה הוא תומך במגעים עם אש"ף, הוא אמר, הכי טוב היה שהייתה עובר, היה מגיע גל לשוטף את כל עזה, אבל זה לא יקרה, אז צריך למצוא פתרון, ולגבי למה הוא...
אז פתאום מגיע גל כתום ומצליח לעשות את זה.
ואז אנשים שוכחים זאת אומרת ש... שירים, יש לו ירים, שרבין לא היה התעניין יותר מדי בזכויות של הפלסטינים, בלשון המתה. אמר, בלי בגץ, בלי בצלם, כל דברים
עליו. לשבור להם את הידיים והרגליים בזה.
לא, אבל זה עוד לפני. אני אומר, אחרי זה, גם כשהוא היה בעניין הסכם שלום, לא כי הוא חשוב לו מהם, שימותו, אבל מכיוון שהם לא מתים...
הוא חשב שזה פתרון.
אז זה פתרון. ואז מרוב שמדברים על הסכמים...
כן, הפכו אותו להיות...
כן, ועכשיו כשיש פתרון אחר, לא משנה אם זה יצליח או לא יצליח, אני שם את זה בצד. אנשים אומרים, לא, רגע, זה לא אומן, מה לא אומני? המנהיג שלכם, מנהיג השלום, רבין, רצה שכולם ימותו.
זה היה השאיפה של אם נותנים לו את הדבר, את ההצעה הזאת, הוא היה קופץ עליה.
ברור, וזה...
אגב, אתה רוצה חיקוי של רבין לסיום? אם מישהו מכיר, מישהו מכם שמע אותו?
רגע, אז אני רוצה, רגע.
וואי, איך הוא ישר מביא לך עבודות?
אני אתן לך טקסט, רגע.
טקסטים. הייתי צריך ללמוד בעל פה לפני.
לא, לא, אני מבין.
כאילו, אני מאלתר, אני לא...
הנכון, אני מאלתר.
הנה. שם לך פה את הכל. יש לך לפני זה, יהיה לך גם עוד אחד. הנה.
תשמע, הוא בא מוכן?
ייתכן שהפתרון. הטוב ביותר לעזה, אילו הייתה טובעת בים. אך משום שזה לא אפשרי, צריך למצוא לזה פתרון.
רגע, ולפני כן על הגבי הישרצו?
זה ההוק של הפרק בהתחלה, כן?
זה ציטוט?
כן.
איפה?
תסתכל זה, בבולד.
מוטב. מוטב שהפלסטינאים לא ישרצו אצלנו.
יפה מאוד. מה, איזה עוד ציטוטים את צריכה שהוא יקריא?
נראה לי אנחנו בסדר עם זה. אני חושב שמצאת את האוק להתחלה של הפרק, צריך להתחיל ככה לדעתי.
זהו, ואתה צריך גם לפעם הבאה להכין אותי לפני עם טקסטים שאני אלמד, ישנים כמו שחקן, זה לא עובד ככה.
טוב, אז אולי תעשה גם פתיח לאיפכא מסתברא עם... אבל במנגינה של מי?
צריך משהו שהוא לא עשה עדיין. מי עוד לא עשית? תביא לנו איזה הברקה, תביא לנו איזה משהו ש...
יש לי, הכי טובים זה ליברמן, זה מי שעשיתי.
לא, תעשה של יריב לוין, תעשה פתיח לאיפכא מסתברא.
מה להגיד? מה?
איפכא מסתברא, פודקאסט המשפטי שלו.
שלום לכם. אנחנו כאן באיפכא מסתברא, הפודקאסט המשפטי של אבישי גרינצייג מבית אולין. פה אנחנו נדבר על, בדרך כלל מדברים עם משפטנים, עם דוקטורים ושופטים. הפעם הבאנו שני משפיעני רשת, פרופסור לי מלאך ושר סליחה, דודו אופנהיים. ידברו עם אבישי גרינצייג.
תודה רבה לכם. היה נחמד מאוד, לי ודודו.
תודה
היה לכם. היה לי כבוד גדול, אני חושב שאנחנו הבאנו את השלום איתנו.
כן, לגמרי.
ואם לא, יום
סיימנו, יומיים. סיימנו בחיוך, זה הכי טוב.
כן.
יאללה, סגרנו. תודה רבה. אחר. זה היה הפרק 16 של הפודקאסט איפכא מסתברא. תמשיכו להזין, להקשיב לצפות.
זה הפרק 17.
17, 17, 17. אמרתי בהתחלה, בהתחלה, בפתיח, גם אמרתי שיש עשר?
אמרת 17, אמרת 17.
הנה יופי, מצוין.
לכן היא זכרה.
כל הכבוד לי, את מקשיבה וזאת אומרת.